כמובן.
מלכי נדר בפרשת אמור, חומש ויקרא פרשת אמור, פרשת השבוע, התחלנו כבר לקרוא את תחילת הפרשה בשבת, במנחה אחרי צהריים, ביום שני בבוקר. בעזרת השם נקרא את זה גם ביום חמישי בבוקר, ואחרי זה את כל הפרשה בלי נדר בשבת קודש. אז כתוב בתחילת הפרשה כך: ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. זאת אומרת, יש הלכה לכהנים שאסור להם להיטמא. כי אם, ממשיך הפסוק ואומר, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יטמא, לא יטמא אליו להיכלו. אז התורה אומרת כאן שאסור לכהן להיטמא באמת, מלבד רשימה של קרובים שאותם התורה מתירה. רשימה הקטנה של קרובים שאותם התורה מתירה. זה דבר שמאוד נוגע למעשה, שאם כהן נמצא בלוויה, לא שמישהו מהקרובים, נגיד מהי רשימת הקרובים, אמו, אביו, בנו ביתו, אחיו ואחותו. זה הרשימה שכתוב כאן. שש. אמו, אביו, בנו ביתו, אחיו ואחותו, והגמרא דורש מפסוק שגם אשתו. כן, מדובר פה, העזרה רק לכהנים, לא לכהנות. נשים כהנות אין להם איסור להיטמא. כן, היתר של כהן להיטמא לאחותו, זה דווקא עם בתולה אשר לא הייתה לאיש. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, סימן שיניים ד' שיניים ג'. סימן שיניים ג' סימן סעיף ד', אלו הם הקרובים שמתאמה להם. אשתו נשואה שהיא כשרה, אבל פסולה או גרושה או ארוסה לא. זאת אומרת, אם היא אישה שאסור לו להתחתן איתה, כגון שהוא כהן והיא גרושה, הוא כהן, היא גרושה, גרושה אסורה לכהן, או הדין אם היא הייתה מסור אחר אסורה עליו, שאם היא אסורה לקהל מאיזה סיבה, או שאם ודאי מגויה, אז אסור לו להתאמה לה. וגם דווקא אם כבר נשואה, אם רק ארוסה, אז אסור לו. מה זה ארוסה? לא הכוונה למה שהיום אומרים, עושים קוראים ארוסים, אז ודאי שהיא בכלל נקראת אשתו. הכוונה היא, בחופה יש שני דברים, כשעושים מתחתנים, יש בחופה שני שלבים. שלב אחד שנקרא קידושין, ושלב שני שנקרא נישואין. היום עושים את הכל ביחד בחופה, אבל בזמנים קדומים, בזמן הגמרא, היו מרחיקים את זה מרחק של אפילו שנה. אז בקידושין, זה השלב הראשון, היה רק מה שהיום עושים על ידי נתינת טבעת, ואז הם עוד לא היו גרים ביחד. הוא חוזר לבית שלו, היא חוזרת לבית שלה. ואחר כך, יותר מאוחר, היו עושים את הנישואין. אז בדורות המאוחרים ביטלו את זה בגלל תקלות. אבל אז אם היא רק ארוסה שלו, אז אסור לו עדיין, היא לא נקראת אשתו לעניין זה, אפילו שאין לי דין מחרים, יש לה איסורי של תשמורה והכל, אבל בכל אופן לזה לא. הלאה, אז זה אחד. מה עם שאר הקרובים? אז הוא לא פרש, אני לא שהוא, הוא לא מפרש את הרשימה, זה הוא כותב, כל הביתים האמורים בפרשה שכהן מתאמה להם. לא כותב בית הרשימה בפירוש. מעניין למה לא כתב בפירוש את הרשימה. אז הרשימה זה כמו שאמרנו קודם. כן, כותב, זה מפוזר בין פרטי הלכות. הרשימה נפשוט, לא עוזב. הוא אומר, זו רשימה כמו שאמרנו, אביו אמו, אחיו אחותו, בנו וביתו ואשתו. ויש תנאי באחותו שבתולה שלא הייתה לאיש, ותנאי באשתו שאשתו שמותרת לו. כי אם חס וחלילה יש לכהן בנים מגויה, שהם לא, על פי ההלכה הם לא מתייחסים אליו, אז אסור לו להתאמה להם, כי הם לא נקראים בנים שלו. הם נקראים בנים שלה, לא שלו. עכשיו, אומרת הגמרא במסכת זבחים, דף קוף עמוד א', תניה, לא יתמה רשות, דברי רבי שמעי. רבי עקיבא אומר, חובה. זאת אומרת, כתוב בפסוק, קראנו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לא יתמה. נחלקו רבי שמעי ורבי עקיבא. הדין הזה שכהן מתאמה לשבעה קרובים, נחזור שוב בלי נדר. יש הלכה הראשונה שכללית יש איסור לכהן להתאמה למתים. הלכה שנייה של הקרובים מותר לו להתאמה. נחלקו רבי שמעי ורבי עקיבא אם הוא חייב להתאמה לקרובים או שרק מותר לו להתאמה לקרובים. אז זה אומרת הגמרא, לא יתמה רשות דברי רבי שמעי. רבי עקיבא אומר חובה. בגמרא במסכת סוטה דף ג עמוד א', הברייתא הזאת של מחלוקת רבי שמעי ורבי עקיבא נמצאת יותר בפרטות, שם כתוב ככה, מסכת סוטה דף ג עמוד א', אומרת הברייתא, וקינה את אשתו רשות דברי רבי שמעאל, ורבי עקיבא אומר חובה. לא יתמה רשות דברי רבי שמעאל, ורבי עקיבא אומר חובה. לעולם בהם תעבוד רשות דברי רבי שמעאל, רבי עקיבא אומר חובה. זאת אומרת, יש ג' פסוקים בתורה שעליהם נחלקו רבי שמעאל ורבי עקיבא, האם זה רשות או חובה. הפסוק האחד בפרשת נשוא, זה הפסוק הראשון בברייתא, שאולי נתחיל לפי הסדר של החומש. הסדר, לפי הסדר של החומש הראשון, זה מה שקרה בפרשת אמור, פרק כ"א פסוק ג' שכתוב לה התאמה, לפי רבי שמעאל זה רשות, לפי רבי עקיבא זה חובה. השני זה בפרשת בהר, בפרק כ"ה, כתוב לגבי עבד כנעני, כתוב בפרשת בהר, חומש ויקרא, פרק כ"ה פסוק מ"ו, התנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. התנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. האם מה שכתוב לעולם בהם תעבודו זה חובה או רשות? דיינו, אם יש לאדם עבד כנעני, האם מותר לו לתת לו גט שחרור, לשחרר אותו? אסור. לפי רבי עקיבא אסור לו, אם לא שיש סיבה מיוחדת, ולפי רבי שמעאל מותר. מה שתורה אמרה לעולם בהם תעבודו זה רק רשות. לפני כן כתוב בתורה על עבד עברי, וכי ימוך אחיך, פרשת בהר פרק כ"ה, פסוק ל"ט ועלה, וכי ימוך אחיך, זה יהודי, וכי ימוך אחיך ואימך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא ממך הוא ובניו עמו ושב את משפחתו ולאחוזת אבותיו ישוב. כי עבדי מה שרוצה תיותם מארץ מצרים לא ימכרו למכרת עבד. לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. ועבדך ועבדך אשר יהיו לך מעת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו משפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארציכם והיו לכם לאחוזה. ותחלתם אותם ולכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. ואחריכם בני ישראל יש באחים לא תרדם בפרך. אז התורה גם מדברת בפרשת בהר, פרק כ"ה, מפסוק ל"ט עד פסוק מ"ו, שמונה פסוקים, על שני סוגי עבדים. עבד עברי אסור לעולם לעבוד בו. בשנת היובל הוא משתחרר, ובמקום אחר בפרשת משפטים אנחנו לומדים שלא רק בשנת היובל הוא משתחרר, גם אחרי שש שנים הוא משתחרר. גם בפרשת ראה, בחומש דברים, פרשת ראה, כתוב בפרק ט"ו פסוק י"ב, כי מכר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים בשנה השביעית תשלחם חופשי ממך. אז התורה לא מרשה לעבוד עבודת עולם בעבד עברי. אז זה אומרת התורה שעבד כנעני זה שונה, וזה כן מותר. ואומרת התורה לעולם בהם תעבוד, ומה הכוונה לעולם תעבוד? לא שאתה חייב לעבוד בהם, אלא בהם מותר לך לעבוד לעולם, אתה לא צריך לשחרר אותם אף פעם. כך דעת המשוואת, המקיא אומר לא, כמעט כתוב לעולם בהם תעבוד בלשון ציווי, אתה חייב, אסור לך לשחרר אותם, אלא אם כן יש סיבה הכרחית לשחרר אותם, אבל בלי סיבה הכרחית אסור לך לשחרר אותם. אז זה מחלוקת אחת בין רבי שמעון לרבי עקיבא, שרבי שמעון אומר רשות ורבי עקיבא אומר חובה. המחלוקת השנייה כבר הראשון היה בטומאת כהנים, כהן לי שאסור לו לטמא לשאר מתים ולשבעה קרובים מותר לו, כתוב לי טמא, אז הלי אי בסוף. אז אומר רבי שמעון, זה בא לומר על מה שכתוב קודם שאסור לו להיטמא, לסתם אדם בישראל מותר להיטמא גם למתים אחרים, ואילו לכהנים התורה אסרה להיטמא, לנפש לא יטמא בעמיו. אז זה אומרת לנו התורה של השבעה קרובים, וזה כן מותר. אני לא מכיר, לא, כמעט כתוב בלשון לה יטמא, זה חובה. והמחלוקת ג' בפרשה, בחומה, זה שתי בחומה שנקרא, אחד באמור ואחד בבהר, שתי פרשיות סמוכות זו לזו. אחרי זה יש בפרשת נשוא, בחומה שבמדבר, אז כתוב שם בפרק ה' פסוק י"ד, ועבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו, זאת אומרת שהוא אוסר עליה להיות ביחד עם אדם מסוים, אז כשהיה לו איזו דרגה של חשד, אז אנחנו נקרא משוואה בקנה שם משוואה מרשות, נראה בקנה בחובה. אז זה סימן לזכור את החלוקות האלו, שין שין בית בית, רבי ישמעאל יש זה שין, הוא סובר רשות, יש זה שין, רבי עקיבא יש זה בית, סובר חובה, יש זה חובה בית, אז זה סימן שין שין בית בית, יש סימן דומה לזה, בגמרא במסכת שבת דף ס"ו עמוד א', כתוב שם בגמרא כך, יש במשנה בשבת בסוף דף ס"ה תחילת ס"ו, הקטיעה יוצא מקו שלא דברי רבי מאיר ורבי יוסי אוסר. זאת אומרת, מי שנקטע קו הרגל שלו ויש לו קו שהוא שם בזה את הרגל שלו והולך עם זה, אז רבי מאיר סובר שאין בזה איסור הוצאה לרשות הרבים. זאת אומרת, יש איסור להוציא לרשות היחיד לרשות הרבים בשבת. אם יש עירוב, אז יש אופנים שמותר, אבל כשאין עירוב, אז ודאי שאסור להוציא בשבת ברשות היחיד לרשות הרבים. אז רבי מאיר אומר, קטיעה יוצא בקו שלו, דברי רבי מאיר. אומר, זה נקרא כמו הנעל שלו, כמו זה דרך מלבוש, כמו שאדם רגיל יש לו נעל, הוא יש לו כאילו נעל ארוכה מהברך עד למטה. ורבי יוסי אוסר. אומרת הגמרא, שהמחלוקת בין החכמים, איך לגרוס? יש חכמים שדרסו כמו שאצלנו במשנה כתוב, הקטיעה יוצא בקו שלו דברי רבי מאיר, ורבי יוסי אוסר, רבי מאיר מתיר, ורבי יוסי אוסר. ויש חכמים שדרסו ההפך, רבי מאיר אוסר, ורבי יוסי מתיר. יש דווקא מנהל להלכה, למה? כי בבר בגמרא בסרט הגובין דף בבר ועובדת שבדרך כלל שיש מחור רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כמו רבי יוסי. אז דווקא מנהל להלכה, אז אומרת הגמרא שהמסקנה שרבי מאיר מתיר ורבי יוסי אוסר. אז אומרת זה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אמר רב נחמן יצחק בסימנה סמך סמך, רבי יוסי אוסר סמך סמך. אפשר גם להוסיף מ"מ, רבי מאיר מתיר מ"מ. רב נחמן בר יצחק הוא מי שבגמרא נזכר הכי הרבה פעמים שנתן סימן לזכור את השמות של החכמים, מי אמר כך ומי אמר כך שלא להחליף. למה דווקא אצל רב נחמן בר יצחק זה נאמר יותר מכל חכם אחר? יש סיפור מאוד מעניין בגמרא מסכת שבת קנ"ו עמוד ב' על רב נחמן בר יצחק. הגמרא שם מספרת ככה, אומרת הגמרא, אם הייתי רב נחמן בר יצחק, האמא של רב נחמן בר יצחק, אמרי לה כלדאי, בריך, גן והווה. האמא שלו אמרה, החוזים בכוכבים, הגויים שהיו חוזים בכוכבים, היו יודעים כל מיני דברים להגיד. אז הם אמרו לאמא של רב נחמן בר יצחק, שהבן שלה יהיה גנב. אז היא פחדה מזה. זאת אומרת, לפי שורש נשמתו, כשהוא עוד היה תינוק ממש, הוא לא יכול לגנוב כלום, אז היא צריכה להאכיל אותו כלום, הוא לא יכול לעשות, אמרו לה בשורש שלה, יש לו משיכה לגנבה. אז מה היא עשתה? היא מאוד נזהרה שכל הזמן הוא יהיה מכוסה עם כיפה, אף פעם שלא יהיה בגמי ראש. והיא גם נזהירה אותו, תמיד תחזה את הראש, כדי שיהיה לך יראת שמיים. כיסוי ראש מביא יראת שמיים. וגם תתפלל תמיד להשם יתברך, שתהיה צדיק. שלא להיכשל בעבירות, שלא ישלוט בך יצר הרע. כבר שבע ילד קטן אמרה לו, תמיד תתפלל להשם שלא ישלוט בך יצר הרע. אז הוא לא ידע למה היא מועדת את זה ככה יותר משאר האחים שלו, יותר מששאר אמות, אומרים לשאר ילדים, מה, מה מיוחד? הוא ראה שיש פה משהו מיוחד שאמא שלו דואגת עליו יותר משאר על האחים שלו. לא הבין מה זה. לא סיפרה לו מה הם אמרו לו, החוזים, מה אמרו לה החוזים הכוכבים עליו. לא רצה לסמך אותו. יום אחד הוא היה יושב, כשהוא היה ילד, ולומד מתחת לעץ דקל, היה עץ דקל גדול, והיה שם זה קצת צל, והוא היה שם ולומד שמה. יעתי וכגר לשתות הדיקלה. אז פתאום נפל הכיסוי מהראש שלו, בכוונה. אז הוא הרים את העיניים, ראה בדקל למעלה, אשכול של תמרים, תפס אותו יצר רז, לא היה שלו, זה השינוי שהוא אסור לקחת ברשות. הוא הלך, לשם טיפס על זה, חתך עם השיניים שלו, לא היה לו אצלו אפילו איזה סכין לחתוך, חתך עם השיניים שלו את האשכול, ותלש את האשכול של התמרים. לא הבין מה קרה לו. ואז הוא הבין שמה שכל כך נזרת עליו, על העירת שמיים שלו, זה בגלל שבתכונה שלו יש משהו בעייתי בנושא של דבר. אבל הוא כמובן עבד על עצמו, והיה מראשי החכמים בסוף. והיה מיוחד מיוחד בעירת שמיים שלו, הגמרא אומרת, במצבת שבת, שדף למתחת עמוד ב', למצאי עמוד ב'. הוא אומר, וגמרא, רב נחמן בר יצחק, מרי דעובדי הווה. ואז מרי דעובדי אומר רש"י, שהיה מדקדק במעשיו, הוא היה גם בין האמוראים היותר מיוחדים בזהירות המרובה שלו בשמירת ההלכה. יש במדרש, יש פסוק במשלי פרק כ"ב, פסוק כ"ב: אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער. אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער. אז זה פירוש של רבי ישעיהו ברלין. לא לפני הפירוש של רבי ישעיהו ברלין. כתוב על זה בילקוט שמעוני. מה זה אל תגזול דל כי דל הוא? מי שאומר דבר שלא בשם אומרו, כתוב במשנה במסכת דבר פרק שישי, בגמרא במסכת מגילה, כולה אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. איפה לומדים את זה? מאסתר, שכתוב שם אותו, מהסיפור של בקתן בתרת, שכתוב במגילת אסתר. בימים ההם הוא מרדכי יושב בסוף פרק ב' להצטר, מרדכי יושב בשער המלך קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע דבר למרדכי וכן אסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר ויימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב צבר דברי המפני המלך. אז אסתר המלכה אמרה את זה בשם מרדכי היהודי. אחרי זה, פרק הבא אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש תמן נולדת האגגי, וינשאו, ואז עם כל הבלגן בין המן ומרדכי, שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה וכו'. ואז המן רצה לתלות את מרדכי לעת קבוע 50 הבא, ואז בגבוה כתוב בלילה הוא נדש לעת המלך ואומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי ביטל לוותר שני סריסי המלך שומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח להם למלך אחשוורוש. ואומר המלך, מה נעשה עיקר גדולה למרדכי על זה? והוא נראה בשרתיו, לא נעשה עמו דבר. בחצר, ואז תור השכר הזה היה שהמן צריך להביא את הסוס הגדול ולהלביש את מרדכי עם בגדי פאר וללכת ברחוב העיר איתו ולהכריז ככה יעשה שם הלכו את זה. אבל הכל התחיל מזה שאסתר אמרה למלך את הסיפור על בקתן ותרש בשם מרדכי. בשם מרדכי. אם לא הייתה אומרת זה בשמו, אז מה היו רוצים לציין לזיכרונות? שאסתר המלכה עשה והם טובים בכלל, אלא שאסתר המלכה היא יהודיה וכמובן עשה לה הרבה טובות, אז כבר לא היה עצם זה שום דבר. אז כל הגאולה התחילה בזה שאסתר אמרה בשם מרדכי, חזר על זה גם בגמרא במסכת מגילה, גם במשנה במסכת אבות, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כן, בגמרא במסכת סנהדרין כתוב, בפסוק, גם בגמרא במסכת סנהדרין זה, שהמשיח נקרא אני. כתוב בספר תרס"ר, בספר זכריה, פרק ט'. פרק ט', פסוק ט', בספר זכריה. גיני מאוד בת ציון. בת ציון הכוונה לעם ישראל. גילי מאוד בת ציון, ארי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושל, עני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות. אומר רש"י, מי אפשר לפותרו אלא על מלך המשיח. הפסוק הזה מדבר על המשיח. עשו נקרא בנינו את הפסוק, גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, בני מלכך יבוא לך צדיק ונושל, עני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות. גם מבואר בגמרא בסנהדרין, דף צדיק ח' עמוד א', הגמרא אומרת שהפסוק הזה מדבר על המשיח. כתוב, אמר רב אלכסנדר, רבי יהושע בן לוי, רמי, כתיב, פסוק בדניאל בן זין, וערו עם ענני שמיא, כי וערי נשעתה. וכתיב, עני ורוכב על חמור. זאת אומרת, שאל סתירה, יש פסוק בספר דניאל, פרק זין. ששם כתוב על המשיח, ודברים אחרים, לא שהוא יבוא על חמור, יבוא בצורה הרבה יותר משובחת מאשר חמור. בספר דניאל, פרק ז', פסוק י"ג, חזה אביב בחזבל אליה. זאת אומרת, ראיתי בחלום, בחזון הלילה. וערו עם ענני שמיא, שהוא יבוא המשיח עם ענני השמיים. כבר אנש עתה, הווה ועד עתיק יומיים אתה ובדמו יקרבוי. אומר רש"י, זה הולך על המשיח. שהוא הולך עם ענני השמיים, הוא הולך לעתיק יומין, לעתיק יומיה, לשפוט את הגויים. אז שואלת הגמרא שלכאורה זה לא מתאים, שני הדברים. הפסוק שכתוב בדניאל זה משהו הרבה יותר גבוה. אז כתוב, אמר רבי סנדרי, רבי יהושע בן לוי רמי שאל, כתיב בדניאל ז', פסוק בדיוק וערוי בנשמיה, כבר נשעתה. וכתיב בזכריה פרק ט', פסוק ט', עני ורוכב על חמור, אז הוא מתרץ. זכו עם ענני שמיא. לא זכו, עני ורוכב על חמור. אם יזכו, זה יהיה בצורה הרבה יותר גבוהה. אם לא יזכו, זה יעבור בתור עני שרוכב על חמור. מכאן לקוח כל העניין שאומרים חמור של משיח, מאיפה זה לקוח? זה מהפסוק בזכריה פרק ט', פסוק ט', עני ורוכב על חמור. והפירוש הזה בגמרא במסכת סנהדרין בצדיק ח' עמוד א', וברש"י שראינו שהכוונה למלך המשיח. גם בגמרא בדף צדיק ט' עמוד א' בסנהדרין, הגמרא אומרת שרב יוסף אמר שהפסוק הזה הולך על מלך המשיח. ויש פה דבר מעניין בהמשך, אומרת הגמרא, שמור מלכה, זה היה, אמר לשמור מלכה לשמואל, היה מלך בפרס, כולו שמור מלכה, הוא אמר לשמואל, אמריתו משיח על חברה, אתם אומרים שהמשיח יבוא על חמור, היה פסוק הזה בזכריה. שאלה לנו סוס יבר קדית לי, אני אשלח לו סוס משובח שיש לי, למה צריך חמור, זה חיה פשוטה, מימה פשוטה. אמר לי, אמר שהוא עוד מגיד לך, בר חיוון גבני. אומר רש"י, כלום יש לך סוס בר מהגוונים שחמור שלו? כן, במילתא ועל מדחי. זאת אומרת, הוא אמר לו שהחמור צריך להיות במאה צבעים. אבל אומר רש"י, במילתא ועל מדחי, זאת אומרת, משהו ברש"י שזה לא באמת צריך להיות חמור של מאה צבעים, רק כך אמר לשמור מלכה כדי ללחות את דבריו. היה אחד תימוני שבא לרב גניאבסקי ואמר לו שהוא המשיח על עצמו, אותו התימוני, ושהרב גניאבסקי יפרסם אותו. אז הוא אמר לו, חמור של משיח כבר יש לך? אבל כן, קניתי כבר חמור. הוא אומר לך חמור, החמור שלך הוא של מאה צבעים? אמר לו, לא, לא, זה לא חמור של משיח. ולקח את זה מהגמרא פה בצדק ח' עמוד א'. על כל פנים, יש פה עוד בגמרא, אומרת הגמרא, אמר בצד רב ישוע בן לוי רם, כתיב בעיטה וכתיב אחרי שינה. שם זה פסוקים בספר, אותו פסוק בספר ישעיהו כתוב. אני השם בעיטה אחרי שינה. אז לא בעיטה או אחרי שינה, אז לא זכו אחרי שינה, לא זכו בעיטה. מה הכוונה לסמון פרשים? יש זמן סופי של ביאת משיח, שזה לא יכול להתאחר מזה. בזמן הזה, בכל מקרה הוא יבוא. ויש זמן שאם נזכו, אז הקדוש ברוך הוא יקדים את הגאולה. אז זה כתוב, אני השם בעיטה אחרי שינה. זה הפסוק בישעיהו פרק ס'. סוף פרק ס' כתוב, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. אני אדוני בעיטה אחרי שינה. מה זה רש"י על המקום גם כן, את הגמרא בסנהדרין, צדיק קדם ד', זכו אחרי שינה, לא זכו בעיטה. נחזור לענייננו, על הפסוק שדיברנו במשלי. אז כתוב כאן עוד בגמרא, אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי, אשכח לאליהו, דאבי קיימא פתחא דמארתא דרבי שמעון בן יוחאי. רבי יהושע בן לוי מצא את אליהו הנביא עומד בפתח של המערה של רבי שמעון בן יוחאי. יש כאן שני דרכים לפרש, האם הכוונה המערה שהוא קבור במירון, או המערה שבה הוא התחבא ולמד שאומרים שזה בפקיעין. נדמה לי שהוא במערה גבוהה כמו הפירוש השני. כלומר, המערה שהמקום הזה, הפתח של מערת רבי שמעון בן יוחאי, זה מקום מסוגל לגילוי אליהו הנביא. אמר לי, שאל, זאת אומרת רבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא, עתירא לעלמא דעתי? האם אני אזכה לעבור לעולם הבא? אמר אליהו הנביא, אם ירצה אדון הזה, די מה שם ברח. אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי וכל ג' שמעתי. זאת אומרת, הוא שמע שם, היה השראת שכינה. ובכלל הוא אמר אליהו הנביא, אם ירצה אדון הזה, היה שם השראת שכינה חזקה מאוד. אמר לי, עוד שאל רבי יהושע בן לוי את המשיח, את אליהו הנביא, אימת עתי משיח? מתי יבוא המשיח? אמר לי, זיל שי ללדידי? איך תשאל אותו בעצמו? שאל אותו, ואיך היתיב, איפה הוא נמצא? ענה לו, הפתחא דקרתא. דהיינו בשער העיר, הגרר גורס. הפתחא זה שער וקרתא זה עיר, אז הפתחא דקרתא, בפתח העיר, הגרר גורס. הפתחא דרומי, הוא מוכן את המילה קרתא, ובאמת במקום זה רומי. הפתחא דרומי, שם בפתח של רומי. שם היה המלכות שלקחו בשבי את ישראל והחיו את המקדש. אז הוא אמר, שאלתו, מהי סימני, כאשר שם נביא את אליהו, מה הסימנים של המשיח? אמר לי, יטיב בעיני עניי סובלי חולאים, דבר שאני אומר לך, אל תחפש אותו בעיני העשירים. נמצא בין העניים שסובלי חולאים. וכולם שרו ואסירים מחזים לה, היו שר אחד והשיחה דבר דימה בינה דלא, יעקב, דהיינו. אומר, העניים, הסובלי חולאים, יש להם פצעים, אז הם מחליפים את התחבושות. אז הם נגיד, יש להם חמש תחבושות, מוצאים את כל החמש הראשונות, ואז שמים חמש חדשות. אומר, המשיח לא עושה כך. מוציא אחד, ושם אחד חשבו. מוציא את השני, למה? אומר שמה הקדוש ברוך הוא יגיד לו ללכת לגאול את ישראל, הוא לא רוצה להתעכב, יצטרך להתעכב עד שישים את היהודים, ואת זה אחרי שהוציא חמש תחבושות, עכשיו צריך חמש תחבושות להחזיר לו, אז אם אתה יכול להיות, צריך תחבושת אחת, הוא שתהיה גם תחבושת אחת, יכול לוותר עליה, לא בלעדיה גם כן. אז אני גם הלך לשם ומצא אותו. אמר לו, רבי שמעון בן לוי למשיח, אמר לי, שלום עליך רבי ומורי. ענה לו המשיח, אמר לי, שלום עליך בר לוואי. הוא היה רבי שמעון בן לוי, אז הוא אמר, שלום עליך בר לוואי. אמר לו, אימת עתי בר, מתי אתה כבר מגיע? שאלה הידועה שאומרים על המשיח, אימת עתי בר, זה מתלקוח מפה מהגמר מסדרין צדיק עד עמוד א'. אמר לי, היום, אז הוא שמח, היום יבוא משיח. חזר לגבי אליהו, עבר היום והוא לא בא, המשיח. עד הרב שוב לב לגבי אליהו הנביא. אמר לי, מה יאמר לך? מה אמר לך? אמר לו, שלום עליך בר לוואי. אמר לי, שלום עליך בר לוואי. אמר לי, אבטיח לך ולעמוך לעלמא דעתי. זאת אומרת, אם בכלל אמר לך שלום, אז אני אהיה בטוח שאתה תהיה בעולם הבא. אתה שאלת אם אני אבוא לעולם הבא, ברגע שהמשיח אמר לך שלום עליך, בטוח שיהיה, אבל לא רק אתה, גם אבא שלך, כבר שלום עליך בר לוואי, הוא הזכיר את השם של אבא שלך, זאת אומרת שאבא שלך מגיע לעולם הבא. אמר לי, רבי שמעון בן לוי אמר לאליהו, וישקור את כשקר בי, ואמר לי, היום עתיד אבל לא אתה. הוא תלונן לו, רבי שמעון בן לוי, שהמשיח שיקר אותו. אמר לו שיבוא היום, והוא לא בא. אמר לו, אחי אמר לך, יש פסוק בתהילים פעמים צדיקי, זה הפרק של החונה רננה, שרבים לא אוהבים להגיד את זה בקבלת שבת, כתוב שם, היום אם בקולות נשמעו. זה הכוונה. היום אם בקולות נשמעו. שגם היום יכול לבוא, רק בגלל שיחזור בתשובה. כתוב בספרים, כמו שזה נכון על גאולת הכלל, זה נכון על גאולת הפרט. רוצים מהשמיים לקרות את הבן אדם, רק היום אם בקולות נשמעו. נחזור בתשובה, נתקרב להשם יתברך. על כל פנים, אז המשיח נקרא אני שיושב בשער. הוא אני, זה כתוב בפסוק של זכריה, אני ורוכב על חמור, כמו שהבאנו קודם בפסוק בזכריה, פרק ט', פסוק ט', שמובא בגמרא בסנהדרין צדיק ח' עמוד א', בצדיק ט' עמוד א', בצדיק ט' עמוד א', זה פסוק מובא יותר בשלמות. בצדיק ח' תביא את זה רבי קצת למשה ראש הלוי, צדיק ט' רב יוסף, אז כתוב שם בזכריה, פרק ט', פסוק ט', גילי ועוד בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושר. אני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושר. אני ורוכב על חמור, ועל עיר בין אתונות. ועל זה הבאנו שהגמרא שאלה מהפסוק בדריה שכתוב וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה. רש"י מסביר מה הסתירה, שאם ענני שמיה כבר אינה שעתי, משמע במהירות, ואני ורוכב החמור משמע כי אני הבעל חמורו בעצלות. זאת אומרת רש"י פירש את עיקר הקושיה בעניין את זה, מהר או לאט. אז זה אמרת הגמרא, זכור זה מהר, לא זכו זה אליה, כמו בגמרא, בממרא אחר כך שכתוב שאותם החכמים אמר רב לסן רב שוער בלב איראן כתיב לפני הרבה מראה קודם את הייתי אמר רב לסן רב שוער בלב איראן כתיב בעיטה ותיב אחשנה, זכו אחשנה או זכו בעיטה לזה נשמח, אמר רב לסן רב שוער בלב איראן כתיב הרוב מעני שמיה כבר נשאלת וכתיב אני וחבר חמור זכו מעני שמיה, לא זכו אני וחבר חמור. יש הרבה אנשים אומרים מתי יבואו, זה אנחנו כולם לא יודעים, אני לא יודע שום דבר, וגם כי לפחות כמעט כולם לא יודעים. אנשים אומרים, היה סבא שלו אנשים, אנשים שום דבר למה היה וכולם לא יודעים. אולי יש יחידי הדורות ממש מודדים שידעו, אבל לרוב, ואפילו גדולי ישראל הרוב לא יודעים. אז יש בגמרא בסנהדרין צדיק ט' עמוד א' כתוב בו, הגמרא מביאה פסוק בישעיהו פרק ס"ג פסוק ד' שכתוב בפסוק. נקם בליבי ושנת גאולה היא באה והביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך מטוש עלי זרועי וחמתי ספרד. אז כתוב כי יום נקם בליבי ושנת גאולה היא באה. אז כתוב על זה בגמרא בסנהדרין דף צדיק ט' עמוד א'. מה יום נקם בליבי? אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי, לאיבריי לא גיליתי. אומר רש"י, שלא הוצאתי דבר מפי שהיו איבריי יכולים לשמוע, אבל בליבי היה טמון הדבר. אמר רבי יוחנן, לליבי גיליתי, לאיבריי לא גיליתי. רבי שמעון בן לקיש אמר, לליבי גיליתי, למלאכי השרת לא גיליתי. יש על זה מאמר בתיקוני זוהר, בתיקון כף א', בערך דף נ', בדפוס של ביאור הגר"א זה בדף נ"ז כמדומני. מבואר שמה. דברים מחודשים מאוד, הפירוש הפשוט פה נראה מפה שהצדיקים לא יודעים, רק הקדוש ברוך הוא יודע. כתוב פה, אמר רבי יוחנן, ללבי גיליתי, לעברי לא גיליתי. שאומר לקיש אמר ללבי גיליתי, למלאכי השרת לא גיליתי. והשם יודע, המלאכים לא יודעים. לפי רבי יוחנן שאמר ללבי גיליתי, עברי לא גיליתי, זה עברי, אין הקדוש ברוך הוא עברים. זה הכוונה, הצדיקים לכאורה, הצדיקים או המלאכים. הכל מהפסוק שכתוב, כי יום נקם בלבי, ושנת גאולה היא באה. זה בדוגמה, מה יום נקם בלבי? אמר רבי יוחנן, ללבי גיליתי, לעברי לא גיליתי. שאומר לקיש אמר ללבי גיליתי, למלאכי השרת לא גיליתי. אז פה כתוב שחוץ מהשם בך עצמו אף אחד לא יודע, אבל בתיקוני זוהר, ואם השם מסביר לגע את התיקוני זוהר, מה עכשיו שהכוונה ככה, יש צדיקים שמבחינת ליבי, ויש צדיקים שמבחינת דבריי. הצדיקים שמבחינת ליבי, השם בך גינה להם. הצדיקים שמבחינת דבריי, השם בך לא גינה להם. ומי זה הצדיקים שמבחינת לליבי? אז מבואר שם כך, המילה לליבי, בגינתה יש 72, זה חילול שדורשים את המילה, כלשון הפסוק זה כיום נקם, בליבי, לא לליבי, אלא בליבי. אבל הגמרא אומרת זה, אבל בכלל לליבי גיליתי, לבריי לא גיליתי. אז המילה לליבי זה בגינתה 72. יש 72 צדיקים שהם מבחינת לב, וזה ה-72 אלו. אז אומר הגרא כתוב בגמרא, מסכת סנהדרין צדיק זין עמוד ב', מסכת סוכה דף מ"ה עמוד ב'. הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב בישעיה ל', אשרי כל חוכי לו. כתוב שם בפסוק. פרק ל' פסוק י"ח, ולכן יחכה אדוני לחננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט אדוני, אשרי כל חוכה לו. מה הכוונה? הפירוש הפשוט של הפסוק, אשרי כל מחכים לו, חוכה זה מחכים, מחכים לה' ברך שיושיע אותנו. אבל זה הוא מחכה להושיע אותנו, וזה יהיה. אז לכן אשרי אלו שמחכים לה' שהוא יושיע אותנו. ולכן יחכה אדוני לחננכם. ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט אדוני אשרי כל רוחנו. אז אומרת הגמרא, אשרי כל רוחנו, לא בגינתריה, זה ל"ו. אומרת על זה הגמרא במסכת סנהדרין צדיק ז' ב', אמר אביי, לא פחות עלמא מהמדבר צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דרה, שנאמר אשרי כל רוחי לו, לא בגינתריה תלתין לשיטה אבו. שואלת הגמרא איני, ואמר רבה, דרה תגרמי קודשא בריחות מנסרי אלפא פרסה אביי, שנאמר סביב 18,000. אז רואים שיש 18,000 צדיקים, לא רק למדבר, לפחות 18,000. זאת אומרת, לא קשה, אני מסתכל באספקלריה המהירה, אני מסתכל באספקלריה שאינה מהירה. אז מי שמסתכל באספקלריה מהירה, אז דרגה יותר גבוהה, אז יש רק לא פחות מל"ו. אבל באספקלריה שאינה מהירה, יש לפחות 18,000. אומרה שאספקלריה מהירה, בחוזק דוגהו של הקדוש ברוך הוא, אין מסתכלין אלא ל"ו, אבל בקלישות הנוגה לצדדים מרחוק מסתכלין כיתות הרבה. שואלת הגמרא, ומי נפי שכולי אי שזה ל"ו? והמכריז כי אמר רבי יום שמעון שם בר יוחאי, ראית בני עלייה ואין מועטין, עם 1,000 הם אני ובני מהם. בני זה רב לזר רב שמעון. עם 100 הם אני ובני מהם, עם 2 הם, אני ובני הם. לא קשיא, עד אילה בבר, עד אילה ולא בר. יש דרגה יותר, יש דרגה פחות. מה שאומר עד אילה בבר, שצריכים ליטול רשות שנכנסים להסתכל בפלגה המהירה, באנו לא פחות מל"ו. אבל אותם הנכנסים בלא רשות, ברוב צדקם, אנו סבתא לנקם אהבו. אז אומר המבואר שם מתחיל לזוהר, שעל המדבר והם צדיקים שיש, זה למדבר בארץ ולמדבר בחוץ לארץ. אז יחד כמה זה? 72. זה המדען של לליבי, שאמרנו, לליבי גיליתי. בגימטריה של לשון הגמרא בסנהדרין צדיק ט עמוד א', אבא אומר לי בי גיליתי לברא לא גיליתי, ושם לך שבר לי בי גיליתי לברכה של לא גיליתי. ומסביר הגרא, הזוהר, תיקון הזוהר שמסביר, כתוב בפסוק בהושע, חלק ליבם, אתה יהיה שם. אומר זה הולך על הגלות, ליבם זה גם בגמטריה של 72. שהיה 72 צדיקים, הם נחלקו, חלק ליבם, אתה יהיה שם. שחצי נשארו בארץ ישראל וחצי הלכו בגלות, חצי מחוץ לארץ. אז על השבעים, והם מכוונים כנגד 72 שהיו בזמן משה רבנו, 70 של סנהדרין, כמו שכתוב בפרשת בהעלותך, צפן 70 איש מזקני ישראל, ומשה ואהרון זה יחד 72. וכך בכל דור 72. שבגלות נחלקו למדבר בארץ ולמדבר בחוץ לארץ. ואין בחירת לליבי. עוד מבואר שם בהגרס ומכוון כנגד 72 שמות שבעשה ויבוא ויהיה. דיברנו באחד השיעורים האחרונים על המשנה במסכת סוכה דף במאה עמוד א' שכתוב שם במשנה. במשנה בסוכה במאה עמוד א', על חג סוכות בבית המקדש, בזמן שהיה בית המקדש קיים, בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליחה נא. רבי יהודה אומר אני והוא הושיע נא. אומר הרמב״ם שמה שאנחנו נוהגים היום לעשות בחג סוכות הושענות סביב הבימה עם הספר תורה זה זכר לבימה שהיה במקדש סביב המזבח. מכאן הכוח שאומרים בהשעונות אני והוא הושיענה, אני והוא הושיענה. יש ספר במצרים, לבדיצקי זה צהל ששואל, הרי במחלוקת הזאת שאתה לכמה סובר שבכל יום היום שמקפימים, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. דהיינו, אנא אדוני הושיענה, אנא הבא הצליחנה. ואילו רבי אומר, אני והוא הושיענה, אני חגית על הכמה שאומרים, אנא השם הושיענה, השם הצליחנה, אז למה נוהגים בו רבי יהודה? יש כאלה שנוהגים באמת להוסיף, לא לחסר, אבל להוסיף, להגיד גם את, שמקפימים עם הארבעה תלמידים את הבימה, להגיד, אני והוא הושיענה, אני והוא הושיענה, גם אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה. לחוש גם לדעת הנקמה, לא חיבוק, זה רק זכר למקדש, לא שהייתה קנה גמורה. אבל בכל פנים, אז מה זה אני והוא הושיענה? אז יש פה כמה פירושים, אגב, יש להסתפק עם לפי רבי יהודה, אומרים גם אני והוא הצליחנה. במשנה כתוב לפי דעתם, אומרים, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה, לפי רבי יהודה לא אומרים, אנא השם הושיענה, אלא אני והוא הושיענה. אז הם אומרים גם אני והוא הצליחנה. הוא קיצר בדבריו, הכוונה רק להגיד שבמקום אנא השם אומרים אני והוא. אבל איך למה זה הולך גם על ההמשך? אז יש להסתפק בזה, בסידורים, בהושענות של סוכות כתוב רק אני והוא הושיענה, לא כתוב והוא הצליחנה. מה שהם סברו שלא. אבל יש ספר, ריח הטוב, כמדומן שבספר הבן איש חי. זה ספר חדש שלא נתפס בחייו, בחייו ובשנים הסמוכות לפטירתו. אלא מכתב יד שלו, שהתגלגלו אני לא יודע איך, למחסנים. של משרד הביטחון, של הצבא העיראקי, של סדאם חוסיין, זה היה שם בארגזים במחסנים שם. כנראה שגם הוא ידע שיש לזה כוח שמירה, הוא רוצה לשמור על הצבא שלהם עם זה. אולי בזכות שזה שבר הפוך, שבר על עם ישראל להחריב את הצבא שלו. על כל פעם שהאמריקאים באו לשם, הם לקחו את זה לאמריקה. אז היהודים מהקהילה חלה והצליחו לקבל אישורים או לקחת את זה או לצלם את זה, אינני זוכר, והוציאו ספרים מזה. אז שם כתוב, על השעון אנחנו נוהגים בהושענות לומר, אני והוא הושיענה, אני והוא הצליחנה. כך כתוב שם. זה חידוש גדול, המדפיס שעבר בעיר למטה, שהוא לא יודע בשום מחזור שכך נתפס לי, אבל כך הוא תמיד שחי שכך, אנחנו נוהגים לומר, אני והוא הושיענה, אני והוא הצליחנה. אני, לפני שנתפס הספר הזה, שאלתי את הרב קניאבסקי, איך באמת הכוונה במסוכות, שאלתי לו, איך הכוונה של המשנה, שלפי רבי יהודה גם אומרים, אני והוא הצליחנה, הוא לא אומר שיש להסתפק בזה. אז אחרי זה, כשיצא הספר, הראיתי לו, סיפרתי לו אחר כך, מה ששם יצא, הוא מאוד שמח על זה, על המציאה הזו. על כל פנים, מה זה אבל אני והוא, במקום עד השם הושיענה, אני והוא הושיענה. יש בו כמה פרושים הראשונים. פירוש אחד אומר רש"י, אני והוא בגימטריה, אנא השם דהיינו, אני בגימטריה 61, והוא בגימטריה וו זה עוד 17. אז יחד, אם אני, זה יוצא 68 בגימטריה, אנא השם, השם הכוונה י' כו' כזה 26, ואנא זה 52. יש בהלל, יש מקום שכתוב, אנא השם עם ה', ויש אנא, זאת אומרת אנא א' נ' א', אבל יש אנא א' נ' א', אז באנא השם הושיע אני שרוצה להגיד א' נ' א', אז זה מדרך 52, עוד 26, 78, וגם אני והוא בגימטריה 78. אז השאלה, אבל למה להגיד כך, למה לא להגיד את השם עצמו, למה להגיד גימטריה, אינני יודע. פירוש שני אומר רש"י, שיש ג' פסוקים בפרשת בשלח, שיוצא בהם 72 שמות, דהיינו, ואת הפסוקים, בפרשת בשלח פרק י"ד אני אתחיל בלי נדר באיזה סיבה פסוק אחד קודם אחרי זה נראה את הפסוקים האלו הפסוק שלפני זה זה בפרק י"ד פסוק י"ח וידעו מצרים כי אני אדוני מכבדי בפרעה ברכבו ופרשיו עכשיו הפסוקים של השביעי וידעו מצרים כי אני אדוני מכבדי בפרעה ברכבו ופרשיו וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהיה ענן והחושך וירא את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ויפושט ידו על הים, וילך אדוני את הים ברוח קדימה, זה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. אז הפסוקים שמתחילים, וישא, ויבוא וית, בכל פסוק מהם אומר רש"י, שיספור יראה, יש 72 אותיות. מחברים מהם 72 מילים. כל מילה יש בה עוד אחד בסוג ראשון, עוד אחד בסוג אמצעי, ועוד אחד בסוג אחרון. אבל לא מחברים לפי הסדר, אלא לא, בסדר מורכב. את הפסוק הראשון הולכים לפי הסדר, את הפסוק האחרון לפי הסדר, פסוק האמצעי, מהסוף להתחלה. דהיינו, לוקחים את האות, אם הרצאה תצטרך לזה בקלות, ייקח נייר, לא יודע אם תצטרך לכתוב את השמות האלו, אבל כל מיני... אם יהיה כך, נהיה לכתוב מלמעלה למטה את כל הפסוק הראשון, צריך לזה נהיה גדול עם 72 שורות, לכתוב על כל שורה עוד אחת, ואחרי זה ידלג יש קצת רווח, הפסוק האחרון גם כן מלמעלה למטה את הכל, ואז את הפסוק האמצעי יכתוב ביניהם, יתחיל אבל מהסוף להתחלה. אז מה יוצא? שהשורה הראשונה יהיה לו עוד ראשונה של פסוק ראשון, עוד אחרונה של אמצעי, ועוד ראשונה של פסוק אחרון. עוד שנייה מההתחלה של ראשון, עוד שנייה מהסוף של האמצעי, עוד שנייה בהתחלה שלחות, וכן על זה הדרך, זה 72 מילים. ה-72 מילים האלו זה שם קדוש מאוד מאוד, שיש לו מי שיודע, זה לא סתם לדעת האותיות, לדעת איך לכוון את זה, ואת האורות העליונים, איך זה, ציטטנו מהספר, קדושת ניצן שמצאת לנו, זה הצד שאומר על השמות של קבלה מעשית, מי שיודע את השמות על בוריין, ויודע לחבר העולמות, כפי תנאי זאת החוכמה, צריך לדעת איך לחבר את העולמות, זה לא דבר קטן. אז כתוב על זה ברמב"ן, בספר דרשת, דרשת תורת השם תמימה, יש ספר כתבי רמב"ן שני כרכים, אז שם זה נמצא דרשת תורת השם תמימה, אומר רמב"ן, שחסידי הדורות בשם הזה היו עושים ניסים ונפלאות מהמון עניינים, אפילו להחיות מתים עד כדי כך. גם כשכתוב בפרשת שמות על משה רבנו המצרי, ויהי בהם, פרק ב' פסוק י"א והלאה, ויהי בהם ימי מגדל משה ויצא אל אחיו, ויהי בסבלותם, ויהי איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויהי בן כה וכה, ויהי כי אין איש, ויהי את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני ויהי שני אנשים ויהי ניצים ויהי אומר להרשע למה תקראיך, ויהי אומר שמחה להסתר ושבת אלינו אל הרוגני, אתה אומר כאשר רק את המצרי, ויראה משה ואמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על אוויר. אז מה כתוב כאן? משה עזב את בית פרעה, במקום להתענג שם בתענוגים, אמר, אני שומע שהעם ישראל בסבל, הוא הולך לראות את מה קורה איתם לעזור. ואז הוא ראה מצרי אחד רשע, מכה יהודי, רוצה להרוג אותו, הלך. היכה את המצרי והרג אותו, שלא ידעו מזה, החביא אותו בתוך חפר באדמה, בחול, החביא אותו, כיסה את זה וזהו. מחרת הוא רואה שתי יהודים מתחוטטים. ובחזה זה היה דתן ואבירם. ראה שמביא את זה פה, זה היה דתן ואבירם. אז אמר להם, אם ראה את האחד רוצה להכות, אמר, רשע, למה אתה כרעך? הגמרא במסכת סנהדרין עומד מהפסוק הזה, שאפילו אם אחד עוד לא היכה את השני, רק הרים יד להכות, עוד לא הנחית עליו את המכה, הוא כבר נקרא רשע, כי לא כתוב אומר לרשע, למה הכית רעך? הוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? שהוא רק בדרך להכות, הוא כבר נקרא רשע. אז הוא אמר לו, מי שמך שם שאתה נוגע לי, אתה אומר, אתה רוצה לראות כמו שאנחנו נתת למצרי? אז ראה שלא אמר, זה כתוב בשם חז"ל. ואז היה לו הוגן לו, אתה אומר, מכאן אנחנו יודעים שהרגו בשם המפורש. הוא לא הרג אותו במכות. אמר שם, אמר שם, הוא כיוון, אמר שם וכיוון, מה שכיוון בו, הוא נהרג. ואז, ומשה ואמר, אכן הודה הדבר, ואז הוא ברח וכו'. אז כתוב באריזל, באחד המקומות שהשם שבו הוא, כמובן כבר כתוב באריזל, שהשם שבו הוא הרג את המצרי, זה מהשמות של ה-72 מילים היו. כתוב באגרא, כל שמות של קבלה מעשית, בפירוש שלנו, בדרך כלל מדינות ובכלל, אסור להתעסק בזה, ולעשות דברים כאלה מסית. אבל גם למי שכן היה ראוי לעשות את זה, בדורות שהיו ראוי לעשות את זה, אז אומר הגר"א, שצריך לכוון קודם, הגר"א בביאור הגל, תיקון הזוהר, תיקון נ"ה, דף ק"ב, טור רביעי, אומר הגר"א שצריך קודם לכוון בשם י"ו כ"ו, שממנו בא הכוח לשמות האלו, ואז לפעול, אסור לפעול בשמות בלי שם י"ו כ"ו. זה איסור חמור מאוד לפעול בשמות בלי, שם, בלי לפעול בשם, בלי לכוון שם י"ו כ"ו. קודם כשם להשפיע בהם מכוחו. אז יש מהם שהיו עושים בזה, שהיו אומרים קודם את הפסוק, פסוק אחד לפני זה. ויש עוד דבר שמבואר בהגר"א, ועוד ספרים, שהם היו צריכים לכוון מאוד מאוד רק לשם שמיים, לא לשם שום כוונה אחרת. אז כדי לקדש את שמו של השם ברך, כתוב בספר פשט יצחק של המצחק, כתוב את זצ"ל, חלק ב' עמוד רש"י ט' בעמוד של כתב יד, שמאוד מאוד חשוב, ההיתר לעשות את זה בשביל לקדש את שמו של השם יתברך. אז היו אומרים פסוק אחד קודם, לפני הפסוקים האלה של רש"י מביא ויצא והיום ויהיה את הפסוקים הרדו, וידעו מצרים כי אני אדוני, מי יכבדי בפרעה ובאו פרשיו. אז יש פה שני דברים, אז יש פה שם י"ו כ"ו, שזה שם הזה יבוא הכוח לזה, לשמות שמסוגל ב', מה כתוב בפסוק הזה? קידוש השם. וידעו מצרים, כי אני אדוני כעובדים בפרעה ובאו פרשיו. אז לכוון שכל מה שעושים זה אף אחד כדי שמו של השם בך. אף אחד זה ידעו מצרים, זה גם קידוש השם. כשאנחנו רואים בסוף 5% תורה, שהתורה משבחת את משה רבנו, אז איך התורה משבחת אותו? יהושע בן נון, מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישבו עליו בני ישראל, ויעשו כאשר צבא אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים בפנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ ישראל, ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה את כל ישראל. אז מה התורה משבחת אותו? שהוא עשה ניסים ונפלאות בארץ ישראל, ולכל עבדיו ולכל ארצו, ושעשה ניסים ונפלאות וגילויים עצומים לעם ישראל. אם זה חשוב בעיני השם, שהוא קידש את שמו של השם יתברך אלוקי ישראל, גם בתפילה בערבית אנחנו אומרים, לאותות ומופתים בעד בעד נחם, ובעד זאת גם לנו ראשון ובעד זאת, עושה לנו עובדי בעד אחים, הגודל ומנקנו כפו למציאו, הקרן נפרע לנו ישראל, ושתנגו לכל לבן השם, עשה לנו שם ברכות נעלמות נגדנו, עמדכנו על מות יבנו, גם קרנו לכל עצננו, כן, עושה לנו את המה בפרו, באותות ומופתים באדמת בני חם, מדגישים את זה שעשה ניסים בארץ מצרים. ולמה אומרים בתפילה באותו מופתים באדמת בני חם? גם פה התורה מדגישה בארץ מצרים. כתוב שארץ מצרים היה ארץ מאוד טמאה, שהצליח לעשות קידוש השם, לקדש את השם, במקום כזה טמא, זה דבר גדול מאוד. הבאנו פעם מהזוהר בפרשת תרומה, שכשאדם מחזיר בתשובה, מלבד התרומה הגדולה שהוא עושה לחוזר בתשובה, להציל אותו מדרך מוות, מדרך רשע, להביא אותו לדרך החיים, לדרך קדושה, הוא גם עושה נחת רוח גדול בשמיים, קידוש השם גדול, שבמקום של הסדרה אחרא, שאותו אדם היה לפני כן בשליטה של הסדרה אחרא, שם הוא מביא את הקידוש השם. אז זה כאן, מאשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים. נחזור לענייננו. אז כתוב שם בפסוק, אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער. אז הוא אמר, הכוונה, אומר דבר בשם עומדי גאולה לעולם. ואם, אז כתוב בחז"ל, אז הוא מביא אלקוט בשם חז"ל, שהאלקוט שמוני על הפסוק הזה, שאם אדם אומר דבר שלא בשם אמור, זה עכשיו מבחינה של גזל, אל תגזול דל כי דל הוא. אל תקח דבר של מישהו אחר ותגיד את זה בשם עצמך. אז הוא מסביר רבי זבזי, ואל תדכא עני בשער. המשיח נקרא עני בשער, כמו שראית מהפסוק בזכריה ובאמרה בסנהדרין, צדיק ח', עמוד א', הוא יושב בפתח השער, לפי הגרסה אצלנו כתוב בפתחא דקרתא, בשער העיר, לפי הגרסה בשער רומי, בפתחא דרומי. אז הוא נקרא עני, אל תדכא עני בשער. שמי שלא אומר דבר בשם, הוא עובר על אל תגזול דל כי דל הוא, אז הוא גורם לעכב את הגאולה. זה אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער. אז אומר, אדם יהודה כותב על זה, הוא שלח את זה בכתב, אדם יהודה כותב על זה, שהפירוש שלו מתוק מדבש, אך הוא כותב על זה. שם הפסוק שכתוב בתהילים, מתוקים מדבש ונופת סופים על התורה. הגענו בכל זה דרך הגמרא בשבת, שאנחנו רבי יצחק, אמר סימנים, נזכור מה השם של כל המורה, של כל תנא. ואמרנו, יש בש"ס בהרבה מקומות, אבל אנחנו רצינו גם על זה. ואלו בשבת סמך ו' עמוד א', יש גם במסכת שבת, בדף... בדף סמך עמוד ב', נדמה לי. כן, בדף סמך סוף עמוד ב', אמר רבי יצחק וסימניך. עדיין מודית על איסור חסר תארתי. ויש מאוד מקומות בש"ס, אני לא זוכר עכשיו את כל המראי מקומות, יש בערך נגמל באולי 7 מקומות בש"ס, שהעולם מועצה כבר סימן לזכור כל חכם מי אמר את כל דבר מי אמר, שלא להחליף את השמות. אז למה דווקא אמרנו יותר מכל חכם אחר בש"ס כתוב את זה בשמות הדברים האלו, את הסימנים. למה? בגלל שכמו שאומרת בגמרא בשבת כמובן מובן שלפי שעות נשמתו היה סכנה גדולה לגנוב. אז הוא הלך נגד זה לעשות. אז אחד הדברים שעשה נגד, להיות מאוד זהיר, גם לקרום שאחרים לא יתקעו בשמות שאחרים, גם לעצמו וגם לאחרים. אנחנו נחזור, כל זה התגלגלנו מהגמרא בזבחים, דף קוף עמוד א', והגמרא בסוטה דף ג' עמוד א', שהגמרא אומרת על הפסוק בפרשת שבוע, שכתוב שהכהנים אסור להם להיטמא למת, ומכל מקום, לשבעה קרובים התורה אומרת שכן ייטמאו. אז נחלקו התנאים רבי שמעון ורבי עקיבא, האם זה רשות או חובה? וההלכה כמו רבי עקיבא שזה חובה על הכהנים להיטמא לקרובים שלהם, לאביו, לאמו, לבנו, לביתו, לאחיו, לאחותו ולאשתו. מהתנאים מסוימים, כמו דיברנו, אחותו דווקא בתולה שלא הייתה לאיש, אשתו דווקא היה נישואים כשרים וכבר שנשואה אליו, לא שרק ארוסה. ויש עוד כמה תנאים. על כל פנים, אז אנחנו פוסקים להלכה כמו רבי עקיבא שזה חובה. כך נפסק בשולחן ערוך, בסימן ש', יורד היה סימן ש', ג'. המתים האמורים בפרשה, זה השם שאמרנו, שכהן מטמא להם, מצווה שיטמא להם. ואם לא רצה, מטמאים אותו בעל כורחו. אחד האיש ואחד האישה. זה חידוש שגם אישה מצווה להיטמאות. איזה דיון, כך שפרנו מסובר. אומר השולחן ערוך בסעיף A, כל אלו שמתאמה להם אפילו שלא לצורך. ויש אומרים, זה דווקא לצורך. זאת אומרת, מה הדין אם אין למת, לנפטר, שום צורך שהוא יתאמה? אם יש צורך, צריך שהוא יטפל בקבורה, בכל העניינים, הוא צריך בשביל זה להיות, לגוע בו, להיות באויל יחד איתו, שזה גם כן מתאמה. אז הוא חייב, אבל אם אין למת צורך, אז מחלוקת. לפי שיטה ראשונה בשולחן ערוך, אז גם אם אין צורך. כך פוסק הרמב"ן ועוד ראשונים. אבל יש אומרים שדווקא לצורך. מי זה יש אומרים? אומר הבאר הגולה מתורת דשת צבא ראש בג' שכך דעת התוספות בפסחים דף ט' ותוספות שרץ בפסחים דף ט'. שרק אם יש צורך למת, אז מתאמה. אם אין צורך למת, אסור לו לתאמה. אומר הרמה שנכון להחמיר כסברה האחרונה, שדווקא אם יש צורך ולא אם אין צורך. אבל השח בנקודות הכסף כותב לא. והעיקר כסברה ראשונה וכן המנהג פשוט, שגם אם אין צורך. עכשיו, השאלה פה היא לכאורה, שרואים כזו מחלוקת. בשולחן ערוך זה סתם להקל שאפילו בלא צורך, ויש שרואים להחמיש דווקא לצורך. והרמב"ם כותב שנכון להחמיש רק לצורך. והש"ך כותב לא, אפילו גם לא לצורך. אז לכאורה, בשביל מה עדיף שלא? הרי אני אומר שאין צורך, אבל יש פה שאלה כזאת. הבאנו הרי שיש מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, האם יש חובה להתאמה או רק פשוט? ואנחנו עוסקים עליך בשולחן ערוך רבי עקיבא, כמו שכותב בשולחן ערוך בהסבר של ג' ג', נכון אמיתי, הם אומרים בפרשה שלא יתאמה להם מצווה שיתאמה להם, ואם לא רצמתם אותו בעל כורחו. זה מפורש בגמרא בסוכים ק' עמוד א', זה לא רק שהוא חייב, אלא שכופים אותו בעל כורחו. הגמרא שם מספרת, זה הכל לפי רבי עקיבא של רק מותו. לפי רבי שמעאל לא, אבל זה עקיבא של רק מותו. אני מספר את הגמרא שם בסוכים ק' עמוד א'. מעשה ביוסף הכהן, שמתה אשתו בערב הפסח, ולא רצה להתאמה, מה להפסיד לה, שהוא לא יוכל להקריב קורבן פסח, צריך להידחות לפסח שני, הוא גם היה כהן, יכול לעבוד גם בפסחים של אחרים, לזרוק את הדם, זה, מבסס את זה. נמנו אחד הכהנים, וטימאו בעל כורחו. היה חדר איפה שנמצא, הכניסו אותו לשם בעל כורחו, ודאי, נהיה תמיד. אז השאלה עכשיו, ולא לצורך, האם גם בזה יש חובה לפי המתירים? הרי האוסרים, התוספות פני בסרם צריכים דווקא סוברים שכל מה שאמרנו שהוא חייב, וזה רק למותה, זה רק לצורך, אבל שלא לצורך, אסור לו. ממש אסור לו. בכלל זה איסור דאורייתא לדבריהם שלא לצורך. כל ההיתר של התורה, וכל מה שרב עקיבא אמר שחיוב, הכל מדובר רק לצורך, אבל שלא לצורך, איסור חמור. והרמב"ם כותב שנכון לחוש לדעתם. מאידך השולחן ערוך כתב סתם ויש, סתם ויש, משהו שהעיקר כי השיטה הראשונה שמותר גם לא לצורך, אבל יש, צריך לחוש לזה. אבל אז הרמב"ם כותב לחוש, ואילו הש"ך כותב לא לחוש. אבל השאלה עכשיו, לפי הסוברים, השיטה הראשונה, שגם שלא לצורך מותר, האם גם בזה יש את החובה? או שלא, השיטה הזאת גם הודעה שיש הבדל בין לצורך שלא לצורך, שבלצורך לא רק שמותר, אלא הוא גם חייב. ובשלא לצורך חייב הוא לא חייב, רק שזה מותר. יש להסתפק. ודווקא מילה גדולה למעשה. אם נגיד שבשלא לצורך, גם השיטה השנייה מודה, גם השיטה הראשונה מודה, שאף בשם עתירים בלא לצורך, אבל הוא לא חייב, אז כדאי להחליט כמו השיטה השנייה. אבל אם לפי השיטה שבשלא לצורך גם מותר, גם בזה יש החיוב שכופים אותו, אז יכול להיות שהוא לא יכול להחמיר כמו השיטה שהשיטה הגרית להלכה, שאפילו שלא לצורך מותר. והוא לא יכול לחוש לשיטה החולקת, שעל ידי זה הוא מפסיד מצווה לפי השיטה שחייב. שאלה גדולה, זה לא, אין בזה, לא מצאתי בזה הכרעה ברורה במוסקים. הייתי פעם בלוויה של זה משפחת כהנים, משפחה חשובה, מפורסמת, ועמדתי שם יחד עם עוד רב, וניגשו לשאול, האם, הם לא היה צריך שהם יתאמו, עד שהם באו אליהם, לא נתנו, וזה היה בבית הלוויות, בסנהדריה. הנפטר היה בתוך החדר של הספדים, רבנים הספידו אותו שם, והאח שלו בא לשאול, אומר שמישהו אמר שהוא חייב להיכנס לחדר לשם, כי אז יש טומאת טוען והוא נטמע, והוא לא יודע אם זה כן, ככה או לא כך. אז הרב שהיה שם לידי אמר שכן, כי כתוב שחייבים להתאמין קוראים. אני אמר לו שאני לא יודע, בגלל הדבר הזה ששלא לצורך. יש אוסרים, ושם זה ממש שלא לצורך. ואם, אלא מה נגיד ש... אז אם נגיד שלפי השיטה הראשונה הוא חייב, אז אולי בית חייב זה השיטה העיקרית. אבל אם גם לפי השיטה שגם בלא לצורך זה רק, זה מותר, אבל אולי הם רק מתירים, הם לא מחייבים. עד היום אומר לי על זה תשובה ברורה. מי ששואל אותי, אני אדם אומר שבעל תעשה עדיף. כיוון שלפי השיטה שאסור, אז הוא עובר איסור בקומסה. ולפי השיטה האחרת, אנחנו מסופקים אם בכלל חייב. אפילו אני כחייב, אז שהוא לא עושה את זה, הוא רק עובר בשבעל תעשה, לא בקומסה. אינני יודע. אומר השולחן ערוך עוד, אינו מתאמה להם אלא עד שיסתום הגולל. דהיינו אחרי שנגמרה הקבורה כבר אין שום היתר. סעיף הבא, אסור לכהן להתאמה למת אפילו בעת שהוא מתאמה לקרוביו. לפיכך כהן שמת לא מצליח להיזהר קרובו בסוף בית הקבורה, יש לו הגדלת בית הקבורה ולא יתאמה לקרובות אחרים שיקבור מתו. אבל אפילו הם צריכים אותו בשעת הקבורה. אז אסור לו להתאמה למתים אחרים. אז לכן שיקבור בקצה של בית הקבורה שלא יתאמה לידי מתים אחרים. אבל הרמב"ם אומר על זה שכל דברי השולחן ערוך זה דווקא בחזור. זאת אומרת, אומר, אם צריך אותו, אין מישהו אחר שיקבור, והוא הולך וקובר אותו, אז בהלוך אין בעיה. כי הוא עם ה... הוא בדרך לטפל בבית הזה, מותר לו גם שהוא נקבע בבתים אחרים. רק בחזור הבעיה, אז לכן צריך לקבור אותו בקצה שלא יהיה לו בעיה לחזור. אבל בהלוך אין בעיה. אבל השח אומר שזה לא כך. אלא גם בהלוך, השח מביא שהבח אומר. מביא מחלוקת לא מפורש בו... השח אומר... מביא מחלוקת גדולה בזה, האם כמו הרמה או לא. זאת אומרת, נחזור שוב דבר. השולחן ערוך כתוב בפשיטות שכל היתר להתאמה זה רק לבית הזה. אסור לו אגב זה להתאמה לעוד ביתים. אומר הרמה, הגבלה באיסור של השולחן ערוך, שכל זה בחזור אחרי שהוא כבר גמר לטפל בבית שלו. אבל בהלוך כן מותר. ואילו השח במי שיש מחלוקת, שיש מחלוקת שבין בהלוך ובין בחזור אסור, ואז ייקח פשטות משמעות השולחן ערוך, שאסור בין בהלוך ובין בחזור. הלאה. עוד סעיף, אומר השולחן ערוך, כהן שפרשו אבותיו בדרכי ציבור. כגון המסורות, אין לא מתאמה להם. ולא למי שמאבד עצמו לדעת. זאת אומרת, אם אחד איבד עצמו לדעת, אז אין יותר, אם המשפחה של הכהנים, אסור להם להתאמה לו. אבל גם בלי זה, אם אדם, לא מאבד עצמו לדעת, זה עבירה החמורה ביותר. אפילו יש עבירות פחות מזה, שאם המת נכשל בהם, אז... אז אין את היתר לכהנים להתאמה לו במשפחה. עכשיו, עוד הלכה בסעיף ט', שכל היתר להתאמה זה רק למת שלם. אבל אם המת חסר, אז אין את היתר. אז אם עשו ניתוחי מתים ורוצים לו איזה חלקים, אז אין את היתר. אין את היתר להתאמה. אם זה נוגע למעשה שישאלו מורה הוראה, יש לזה כמה פרטים וחילוקים. כן, מה שבעיקר צריך, הבעיה, כהנים, הם צריכים להיכנס לבית חולים, לבקר מישהו, או לאיזה טיפול שהוא לא פיקוח נפש. יש בעיה גדולה, יש הרבה בתי חולים שיש בהם כל הזמן טומאת כהנים, שיש שם מתים, ואז כל הבניין נטמא, כי הטומאה עוברת דרך פתח מחדר לחדר. בעיה גדולה מאוד מאוד, יש לזה נוגע למעשה, יש על רב. יש שם גם יותר מזה, שאישה מעוברת, כתובה פוסקים, שאישה מעוברת לא תיכנס לאוהל המת, למקום שיש מת. זאת אומרת, אשת כהן, כי הוולד, אם הוולד הוא זכר, אז יש בעיה, אז יש מתירים, הם אומרים, שיש ספק אם זה ילד או ילדה, וגם אם זה בר קיימא או נפל, אז יש מתירים, בגלל זה מספק ספק, אבל יש אומרים בימינו הרבה פעמים כבר יודעים קודם, אם זה זכר או נקבה, אז יש פוסקים שאומרים שבקים יודעים שזה זכר, אז אסור. וגם... ברוך השם שהיום הרבה פחות שכיח נפלים מפעם, יש יותר התקדמות, ידע איך לטפל וכך, אז יש לדון האם באמת פשוט שיש היום את היתר של ספק ספקה כמו אז, אולי כן, אבל כל פעמים במקרה שיודעים שהוא זכר, אז יש פוסקים שעושים עליה להיכנס מקום שיש מת, אלא כזה לצורך, בדרגת צורך שמתאים את זה, אז יש נוגע על מעשה שישאלו רב. מישהו פעם אמר לי שאם יש בית חולים רק של יולדות, אז שם אין בעיה, כן, שם הנפטרים כמעט. אבל זה לא נכון, כי יש שם נפלים, ונפל גם כן בטמא, כמו בית רגיל. יש בעיה גדולה בעניין הנפלים. יש מחלוקת הפוסקים האם יש חיוב קבורה בנפלים או לא. זאת אומרת, בפועל ודאי שצריך לקבור את זה, אבל יש לנו את זה רק כדי שלא יסתובבו חלקים טמאים ואנשים יתאמרו בזה, או סיבות שיקולים דומים לזה. אבל יש שאומרים שיש חיוב גמור של קבורה דאורייתא, כמו שאחרי יש חיוב דאורייתא גמור לקבור מת, יש חיוב דאורייתא לקבור נפל. והנפקא מינה הזה, האם חייבים לקבור את זה? א' פסוק א' ב' ועלה, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות מאומת, ותלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי ולא תתמת, אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. אז יש פה לאו שלא תלין נבלתו על העץ, ומצוות עשה של כי קבור תקברנו ביום ההוא, וכבר פוסקים שאף על פי שהפסוק פה מדבר על מי שבדין הרגו אותו ותלו אותו, מכל מקום, מכל מקום זה נוהג בכל, זה נוהג בכל נפטר. כתוב אמר במסכת מצנתנו דף ו' עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין למלין את ביתו שעובר עליו ולא תעשה? תלמוד אומר, תלמוד אומר, כי קבור תקברון, מכאן למלין את ביתו שעובר ולא תעשה. היא כתב אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, חבר זה קבורה מן התורה, ולאין תלמוד כי קבור תקברון, מכאן זה קבורה מן התורה. אז זהו שהפסוקים האלו הולכים על כל אדם, לא רק על אדם שהרגו אותו במיטת בית דין. יש בגמרא בסנהדרין דף י"ג עמוד א', בדפוסים הרגילים, כמו הדפוס הזה, זה חסר. אבל בדפוסים, יש היום דפוסים חדשים שהשלימו את זה על פי ספר השלמות הש"ס, מה שהצנזורה הוציאו. אז כתוב שם על הרגיעה של אותו האיש של הנוצרים שהקרוז יצא והכריז שהולכים להרוג אותו והרגו אותו, ומסופר שם הרבה פרטים על הסיפור הזה, איך שהרגו אותו. וגם הרמב״ם כותב בהלכות סנהדרין פרק ד' שהרגו אותו על פי בית דין. יש פה ברבן רנן דף י"ג עמוד ב', בזה כתוב פעם, יגיד זה בכתב יד מחק על כאן איזה שמות מחקו את הדברים האלו כי פחדו מהגויים שלא יעשו להם צרות. שמעתי פעם רב חשוב, איך יש לנו היום את כל הדברים האלו שצנזורה מחקו מהש"ס, איך יש לנו את זה? והיה אחד חכם גדול שרצה שזה יישאר בעם ישראל, אז הוא לקח ספר והדפיס את כל הדברים שהצנזורה כתבה שאסור להדפיס ושמשמיטו את זה מהגמרות, והוא כתב, אמר כזה הקדמה של הספר, בהיות שהמלכות ירום מודה קברו שיש חלקים מהגמרא שאסור להדפיס אותם, ושמא יהיה איזה מדפיס בעיירות הקטנות שלא ידע מזה ובטעות ידפיס את זה, אז לכן אני כותב כאן, מדפיס את זה למכור לכולם, שכולם ידעו את מה צריך להשמיט מהגמרות. וכך הדפיס את זה, ומזה יש לנו את כל מה שנשמט נמצא שם בספר הזה. על כל פנים, אז יש חובת קבורה, אז לפי הסוברים שגם בנפל יש מצווה של קבורה, אז יש חובה, יש חובה דאורייתא לקבור אותו בו ביום. כן, בפועל, אני יודע, חברות קדישות מאוד מהודרות, שמהדרים שלא נוהגים בחומרה הזאת, מביאים את הנפלים ליד שמביאים, ולא מקפידים לקבור את זה דווקא באותו יום, קוברים את זה אחרי זה. אז דיברתי פעם עם מרב של החברה הקדישה שם, אין להם באמת תשובה אמיתית על זה. יש פה שתי טענות עליהם. דבר ראשון, גם אם הם סומכים על הפוסקים שסוברים, שאין חיוב קבורה דאורייתא בנפל, ויש הרבה פוסקים שעשו, זו מחלוקת גדולה. אם אני לא טועה, הרב אוזנר פוסק, שזה ספקא דדינא, ספקא דאורייתא, נדמה לי, אני עכשיו קורא לפניי את התשובה בשבט הלוי, אבל כך נדמה לי שהוא פוסק. אז נגיד אפילו שהם סומכים על הסוברים, שזה לא קבור, אלא שזה כן אפשר לסמוך על המקילים. אבל אמרתי לו, הם כופים פה את הציבור להקל. זה השם יעזור שלא יהיה הפלות, שכולם יוולדו בריאים ושלמים, יהיו צדיקים ויאריכו ימים עד 120 שנים ומשומר תמיד, אבל כשקרו הפלות. החוק אוסר על אדם לקבור לבד. היה פעם בן אדם שראה שהחברה הקדישה לא רוצה לקבור זריז, אז רצה לקבור את זה בעצמו, עצרו אותו, המשנה, זה סיפור שלם, זה לא, על פי החוק אסור לאדם פרטי לקבור סתם. צריך הכל להיות דרך החברה הקדישה, זה החוק של השלטון, אדם לא יכול בפועל לעשות את זה. גם אסור על פי התורה סתם לקבור במקום שם, לעבור שם הכהנים צריך במקום מסוים, אז צריך אחר. אז המקום המסוים זה בבית קברות, בבית קברות יש בעלות לקרקעות, הוא לא יכול לקחת סתם קרקע, זה הכל מסודר בעלות של כל קרקע. אז יוצא שזה שהחברה הקדישה לא יכולה להקל בזה, כופים את האדם לכלי. אם הם אומרים שמי שמבקש, אז יעשו לו אפילו קצת לשלם על זה, על הזריזות. אין כזה זה, אין כזה בכלל סעיף, כמו שאומרים. הוא מביא להם, והם קוראים את זה או באותו יום או ביום אחר, מתי שזה נוח להם. והם לא מעכבים את זה הרבה הרבה, זה לא בכוונה, זה לפעמים יום, יומיים לוקח, זה לפי מה שמסתדר להם אולי קצת יותר, יש להם בדיוק, אבל כל פנים. אז הם כופים על הציבור להקל, ויש אנשים שרוצים להחמיר, זה מחלוקת בדאורייתא. אבל יותר מזה, על סמך מה הם סומכים להקל? אז הוא אמר לי שזה מנהג ירושלים. אז אמרתי לו, מנהגי ירושלים בקבורה כיום, מאיפה לומדים אותם? מאיזה ספר? יש ספר חשוב מאוד, ספר גשר החיים, שממליך לטוקצ'ינסקי. גם אני כשלמדתי את ההלכות האלו, הייתי לומד בספר הזה, הייתי עונה לאנשים לפי הספר הזה. ספר מאוד מוסמך, הוא היה אחראי על החברה הקדישה הגדולה מאוד בירושלים, ולכן אנחנו הולכים על פיו. אבל אמרתי לו, הדבר ידוע לו שאני חסר מזה, הוא היה רב גדול מאוד, אבל זה לא שהוא היה רב יותר גדול מכל הרבנים של כל הדורות, ולכן הלכה כמותו בכל דבר. הוא עצמו לא התייחס לזה כך, הוא עצמו היה מתייעץ עם הרבה רבנים. הסמכות של הספר שלו זה לפחות לירושלים, כי הוא היה מאוד נעמד להגיד מה המנהג בירושלים. שוב, היה מקרה של איזה דבר שהיה ויכוח איתו על המנהג, לא מדבר בפרטות על כל פרט מילה, בהפטרות, איזה אחת ההפטרות של חומש ויקרא שהיה איזה מחלוקת, זה היה ידוע חזוני שהיה לו ויכוח איתו על זה הפטרת פרט, אבל באופן כללי, גם החזוני שיש לו לוח ארץ ישראל, לוח שנה, חזוני שעצמו היה משתמש בזה, זה ספר מאוד מוסמך באופן בלי להגיד מה היה המנהג בירושלים. ומנהגי ירושלים, זה מדורי דורות גדולי עולם, יש מנהגים שהם כבר בזמן הפרי חדש, הפרי חדש היה מגדולי הרבנים שהיו במשך הדורות בירושלים, יש מנהגים שהוא הנהיג אותם, הוא נפטר כבר לפני מאות שנים, אז לכן זה המוסמכות של הספר הזה, זה טוב מאוד שכך, אבל בעניין הזה הוא כותב בפירוש בספר שלו, שהמנהג הישן בירושלים היה להחמיר גם בנפלים לקבור בו ביום, לקבור בו ביום, והחנו בזה אפילו במקום כמעט של סכנת נפשות מכוח נפש. הוא מספר שבאחת המלחמות שהיה בירושלים, אני חושב, נדמה לי שהוא מדבר על המלחמה בתש"ח, אם אני לא טועה, אם לא אז במלחמת העולם הראשונה כשהיה בין הטורקים לאנגלים, אני חושב שזה בתש"ח, אם לא אז מלחמה אחרת. הוא כותב עד כדי כך שממש החברה הקדישה ממש נכנסו בסכנת חיים, שכמעט היה שאלה איך מותר להם לעשות את זה, בשביל להקפיד לקבור נפל בו ביום שלו להנין את האמת בנפל. עד כדי כך, הוא כותב שלדעתו הם לא עשו נכון, לא כל כך אמרו, אפשר לסמוך להקל על הסובלים שלא צריך להזדרז בו ביום בנפל. זה דעתו, אבל זה לא שזה היה מנהג ככה, הוא עצמו כותב, המנהג היה לא כמו. אז הלכו על שכם הרג שהראו שהוא עצמו כך סובר וסמכו על זה. זה לא מכריע, לא מזלזל, לא פרו שהרב גדול מאוד עפר אני לרגליו, אפילו פחות מעפר לרגליו. אבל יש מחלוקת גדולה בפוסקים. ואני אומר, שוב, אם אחד יגיד, אני לומד את ההלכות וזה, אני עושה מעמיד למניין השיטות, לפי דעתו של אותו רב נראה לו שהמקילים הם רוב, ויותר חשובים, או אולי זה הוא לא יכול להגיד יותר חשובים, פחות רוב, ולכן הוא מקל, אחד מה שואל אותו, הוא פוסק להקל, בבקשה. אבל כשכופים על הציבור להקל, ואין להם אפשרות להחמיר, אם נגיד יש מחלוקת בהלכות ארבעת המינים, אם אתה רואה בלולב כזה כשר או פסול, יש לולב קנדי, סוג של לולב שיש מחלוקת אם הוא כשר או פסול. אז יש אחד שהוציא על זה ספר, הווייספיש שהוציא ספר על הלולב הקנדי. אז עכשיו זה מחמוד דחף אותו להוציא את הספר, לא רק לדעתו לפרסם, לפרסם את כל הדעות לכאן וכאן, שאדם ידע את אשר לפניו. וגם להדגיש שם את הסימנים של לולב הקנדי, שאחד קודם לולב שידע אם זה לולב קנדי או לא לולב קנדי. ויש מחלוקת עם זה. אז אם אחד יבוא ויגיד, הוא דעתו על שולב כנרי כשר. וכל מי שבא לשאול אותו כבוד הרב, אולם זה כשר? אומר לו כן. זה בסדר, אדם שסומך עליך על אולם כנרי, הוא שואל הרב, אולם כנרי כשר או לא? הוא אומר, לא, זה כשר? בסדר. אבל אם אחד יהיה ככה דעה שלו, והוא יסדר עם השלטונות שלא נותנים להכניס לארץ ישראל, שום אולם לא כנרי, רק כולם חייבים להכניס אולם כנרי. אז זה עבלה גדולה מאוד מאוד, אתה דעתך להקל, אבל יש חושב אחרת ממך, יש אפילו שאין דעה אישית, יש מחלוקת, והם רוצים להחמיר, מי אתה שנכפה עליהם להקל? אז פה בנושא הזה כופים על הציבור להקל, וזה לא ממש לא בסדר, זה פוסקים גדולים שמחמירים, זה לא שהם איזו שיטה יחידה, דחויה שלא חושבים לה, אם אדם מבוא לחוש לכל השיטות היחידה, אפילו של גדולי עולם, אין לדבר סוף, לדוגמה, יום שני של ראש השנה, וכל יום טוב של גלויות. יום ראשון של פסח, יום שביעי של פסח, חג שבועות, יום ראשון של סוכות, שמיני עצרת. זה יש לנו חמישה ימים טובים שבחוץ לארץ עושים אותם שני ימים כל אחד מהם, ובארץ ישראל עושים רק יום אחד. חוצניקים שנמצאים בארץ ישראל עושים בניינים לעצמם, יש פוסקים, יש כוח פוסקים לעשות בניין בפני עצמם או לא, אבל זה המנהג היום בפועל שעושים. אבל על כל פנים, אז בראש השנה אבל כולם עושים שני ימים. למה? מה ההבדל בין ראש השנה לבין שאר ימים טובים? למה שאר ימים טובים עושים רק יום אחד בארץ ישראל ורק מחוצה עושים שני ימים? ומראש השנה כולם גם בארץ ישראל עושים שני ימים. אז הסיבה היא כזאת, מאיפה התחיל העניין שעושים שני ימים? היום אנחנו מקדשים את החודש, על פי לוח, יש לוח מסודר ברב הלכות קדוש החודש, הוא קובע את הכללים של הלוח. ואגב, אגב, זה מפורסם שהלכות קדוש החודש של הלכות חמורות ומסובכות, אז הרב מחלק את זה שם בשתיים. לדעת איך להיות בסנהדרין שמקדשים על פי ראייה, בזמן שמקדשים נשיאי הסנהדרין, לא מקדשים לפי לוח, היה על פי ראייה. הדין באים ואומרים, ראינו את הירח, אז מקדשים את זה ראש חודש. עכשיו צריך לבדוק את הדין, אם זה ירח באמת ראו, או שמרו משהו שנדמה להם ירח, או שמשקרים לזה, בשביל זה צריך לדעת בדיוק, בדיוק איפה המקום של הירח, ובאיזה גודל הוא נראה וכך וזה. זה ההלכות המסובכות מאוד, בעצם ההלכות הקשות בהרמב״ם. אבל הסדר של הלוח שהיום עושים, אז הרמב״ם כותב שם שזה דבר קל, שאפילו צעירים יכולים לראות אותו בזמן קצר. קדוש החודש ברמב"ם בספר זמני. יש 10 סוגי הלכות ברמב"ם בספר זמני, וזה השמיני שבהם. הראשון שבת, אחרי זה רובין, אחרי זה שביתת הסעודה יום כיפור, אחרי זה שביתת יום טוב, אחרי זה חמץ ובצד, היום הלכות של פסח, אחרי זה הלכות שופר וסוכר מלאו, אחרי זה הלכות שקלים. הלכות קידוש החודש, אחרי זה הלכות תעניות, אחרי זה הלכות בגלל וחנוכה, זה הלכות קידוש החודש. אז זה מחולק פה לכמה חלקים בהלכות קידוש החודש. והרמב"ם כותב, הסדר שמחשבים על פי הראייה, הסדר של הלוח שהיום נוהגים אותו, נמצא ברמב"ם בפרק שישי, בפרק שביעי ושמיני. פרקים ו' ז' ח', כל אחד. מי שישב קצת ולמד את זה, כל אחד יכול. הרמב"ם כותב על זה. וזה מקום שהוא כותב, זה קל מאוד ללמוד את החשבון שנוהגים היום. זה פרק ו' ז' ח' בלכות קידוש החודש. הרמב״ם כותב בפרק י' א', הלכה ד', על החשבון שנוהגים היום, שאותו הוא כתב בפרקים ו' ז' ח', הוא כותב, אבל זה החשבון שמחשבים בזמן שאין שם בית דין לקבוע על הראייה, שאנו מחשבים בו היום, אפילו תינוקות של בית רבן מגיעים עד סופו בג' וארבעה ימים. אז אומר הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק י' א', הלכה ד', שהחשבון שנוהגים אותו היום, שמבואר ברמב״ם בהלכות קידוש החודש פרקים ו' ז' ח', אפילו תינוקות של בית רבן בימים אחדים גומרים ללמוד את זה. על כל פנים, אז הם מקדשים על פי הראייה. אז היה סנהדרין יושבים, סנהדרין היו יושבים בארץ ישראל דווקא, אז, והיו העדים באים ומעידים בפניהם. ולפי זה היו קובעים באיזה יום ראש חודש, ולפי זה נהיה באיזה יום פסח, באיזה יום סוכות, וכן על זה הדרך. אז הם היו מפרסמים את זה, היו שולחים שליחים להודיע לכל המקומות. אז השליחים של בארץ ישראל, שזה היו מגיעים תוך ימים אחדים, אבל יש מקומות רחוקים, שבה היה מגיע פסח, והם עוד לא הגיעו השליחים. אז הם לא יודעים אם פסח זה, נגיד, בדרך משל ביום רביעי או ביום חמישי. אז הם צריכים להחמיר גם זה וגם זה. אז היו מתחילים את פסח ביום רביעי, אבל גם ביום חמישי עושים יום טוב, מספק. אחרי זה גם שנגמר הפסח, אז גם אם מחמירים יומיים מהספק הזה. אז זה היה כל זה נכון, בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל, שזה מקום קרוב, ומספיקים השליחים להגיע לכל ארץ ישראל לפני החג, אז בסדר, לא צריך לעשות יומיים. אבל בראש השנה, שהיום החג זה ביום שבו קובעים את החודש. אז גם בארץ ישראל לא היו מספיקים להודיע. כי זה בו ביום, אז אתה לא יודע. לפעמים זה בו ביום, זה לא, זה אחרי שכבר עבר הרבה שעות מהיום, אז כבר לא, אז לכן תקנו שבארץ ישראל, לכן בארץ ישראל היו עושים יומיים. תמיד היו עושים יומיים. אבל איפה במקום עצמו של הסנהדרין, אז לא עשו, אם ביום הראשון באו עדים בבוקר וזה, אז עשו רק יום אחד, לא יומיים. אבל ברוב ארץ ישראל עשו יומיים, רק במקום של הסנהדרין לא עשו יומיים. אז לכן אנחנו פה היום בארץ ישראל, עושים כל החגים רק יום אחד, כמו שעשו בארץ ישראל, ובראש השנה יומיים, כמו שעשו ברוב ארץ ישראל. ובחוץ לארץ, בכל הימים עושים יומיים, שומרים על המנהג הישן, אפילו שהם כבר אין את הסיבה היהודי ישן. היו כאן שבזה לשמוע, אמרתם מה, בכל מקום צריך להצטער בזה במנהג הישן. אומר הבעל הברור, שגם בראש השנה מספיק לעשות רק יום אחד בארץ ישראל. למה? אבל כל ארץ ישראל ראויה להיות בסנהדרין. הגמרא אומר במסכת ראש השנה, דף ל"א, שעשר גלויות גלתה הסנהדרין. ואת הגמרא הסנהדרין גלתה מלשכת הגזית לחנות. ברש"י חנויות, ברש"י כתוב חנויות, ברש"י כתוב חנות, זה המקום בהר הבית. לשכת הגזית, זה היה בעזרה, לשכת הגזית היה... הרמב"ם כותב. הרמב"ם כותב בהלכות סנהדרין פרק א', כמה בתי דינים קבועים עם ישראל וכמה הם עניינם. קבועים בתחילת בית דין הגדול במקדש, בו נקרא סנהדרין גדולה. בהלכות בית המכירה הרמב"ם כותב על זה בפרק הלכה י"ז, כותב הרמב״ם, לשכת הגזית שבה סנהדרין גדולה יושבת, חציה היה קודש וחציה חול. ובחצי של החול היו הסנהדרין יושבים. זאת אומרת, חצי הלשכה היה בעזרה, וחצי מחוץ לעזרה. העזרה זה המקום היותר קדוש. קפ"ז אמר אורך, קפ"ז אמר רוחב, זה נקרא העזרה, זה המקום הכי קדוש שיש בהר הבית. אז חצי הלשכה היה בקודש, חצי בחול, אבל גם בהר הבית, ובחצי של החול שם הסנהדרין היו יושבים. וחוץ מזה היה עוד, זה היה הסנהדרין של 71, ועוד היה שתי בתי דינים שכל אחד כ"ג דיינים, אחד על פתח העזרה ואחד על פתח הר הבית. חוץ מזה בכל עיר ועיר היה סנהדרין. אז אומרת הגמרא בראש השנה, שבית דין הסנהדרין גלות ראשונה מלשכת הגזית לחנויות. חנויות אומרה שזה מקום בהר הבית. אומר רש"י, למה הם עברו מלשכת הגזית לחנויות רש"י בראש השנה? כי לא רצו לדון דיני נפשות. מחוץ לזה, גם סנהדרין בעיר אחרת יכולה לדון דיני נפשות להרוג, אבל בתנאי שיש סנהדרין בלשכת הגזית. אבל אם אין סנהדרין בלשכת הגזית, אז לא יכולים, אז שום סנהדרין לא יכולה להרוג. כך אומרת הגמרא, סנהדרין דף מ-א' עמוד א'. כיוון שרבו הרוצחים ולא רצו להרוג הסנהדרין יותר מדי, אומרת הגמרא, סנהדרין דף מ-א' עמוד א', תניא, 40 שנה קודם חורבן הבית, גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. אומר רש"י, מקור היה בירושלים וכן שמו. אומרת הגמרא, למה? כדי לא לדון דיני נפשות. אומר רש"י, רבו הרוצחים, והם לא רצו לדון דיני נפשות. כך כתוב גם בגמרא, במסכת. בסוף מסכת סוטה בגמרא בסוטה, במשנה בסוטה בנ"ז עמוד א' כתוב, משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה. אומר רש"י, למה שהיו מכירים, מכירים מי הרגיל בהן להרוג? עגלה ערופה זה מי שלא מדע מאיתנו, אבל אם יודעים על אנשים שהם רוצחים, אז אי אפשר. אז רש"י, בגמרא בנ"ז בקדותם, משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה, ישנה בעיה לה לספק, משרבו הרוצחנין בגלוי בטלה עגלה ערופה. והגמרא בסנהדרין כתוב ש-40 שנה לפני החורבן גלו הסנהדרין וישבו בחנויות, גם במסכת שבת לט"ו עמוד א'. כתוב 40 שנה עד שלא חרב הבית גלתה לסנהדרין וישבה לה בחנויות. אומרת הגמרא, למה שלא דנו דיני נפשות? כשאין סנהדרין בלשכת הגזית, אז לא דנים דיני נפשות. יש בתוספות בסנהדרין, בדף י"ג עמוד ב', וכותבים שהפעם אחת שהם חזרו, כי ההוא מעשה. מתכוונים שהרגו את אותו האיש, זה היה בתוך 40 שנה לחורבן, וחזרו לשם, ללשכת הגזית, כדי להרוג אותו. רגע, איפה את כזאת? איזה תעשו בסרט איתי? ובסרט סנהדרין. וזאת למד זין עמוד ב', אז מסדרים דף למד זין עמוד ב', ומתוספות ויש מקום שהיו רואים צורך שהיו חוזרים ללשכת הגזית כי היו עובדה וכיוצא בו. ככה תוספות דף למד זין עמוד ב', אז מסבירים המפרשים שהם מתכוונים לזה שהרגו את אותו האיש, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין לומדים לעמוד א', בנוסחאות שהביאו את השבתות הצנזורה. יש שם בדף ל"ז עמוד ב', בהגאות הרשש והגאות ים, אצל דנים על זה. זה דברי התוספות שם. על כל פנים, אז זה הגלויות שגלו הסנהדרין. אז גלות ראשונה אומר רש"י, אומרת הגמרא בכל שנה ל"ד עמוד א', מלשכת הגזית לחנות. מחנות לירושלים. מירושלים ליבנה. אז זה לשכת הגזית, אחרי זה חנות, זה מקום בהר הבית, אומר רש"י, אחרי זה ירושלים, מירושלים ליבנה. ומיבנה לאושה, ומאושה שוב פעם ליבנה. ומיבנה שוב פעם לאושה. ומאושה לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ובית שערים לציפורי, וציפורי לטבריה. אז זה 11 מקומות, כי 10 גלויות. המקום הראשון זה היה, המקום הראשון זה היה בלשכת הגזית, שזה בהר הבית, חציו בעזרה וחציו מחוץ לעזרה, והם ישו בחצי מחוץ לעזרה. ומשם לחנויות, שאומר רש"י חנויות זה מקום בהר הבית. ומשם לירושלים, אז זה ג' מקומות בירושלים, לשכת הגזית, לחנויות, לירושלים. אחרי זה יבנה ואושה, ושוב יבנה ושוב אושה. זה ארבע מקומות, יבנה אושה, יבנה אושה. אחרי זה, אז כבר 7 מקומות, היה אמר לשכת הגזית, חנויות שבהר הבית לירושלים. יבנה אושה, יבנה אושה. אז זה עוד 4 מקומות, זה 7. אחרי זה שפרעם, בית שערים, ציפורי וטבריה. שפרעם, בית שערים, ציפורי וטבריה. זה 11 מקומות, זה 10 גלויות. אז על כל מיני זה סנהדרין שקידשו את החודש, לא היו דווקא בירושלים, היו בכל מיני ערים. יבנה, אושה, שפרעם, בית שערים, ציפורי, טבריה, הרבה ערים. אז אומר הבעל המור, שכל ארץ ישראל זה מקום שראוי לסנהדרין. אז אפילו שאין לנו היום סנהדרין, אבל כיוון זה ראוי לסנהדרין, אז בכל ארץ ישראל עושים ראש השנה רק יום אחד. וכך גם דעת רבנו אפרים, תלמידו של הריף, שעושים ראש השנה בארץ ישראל רק יום אחד. זה מובא במחלוק הזה, אבל רוב הראשונים צורפו לא כך. הריף, הרמב"ם, הראש, הטור, השולחן ערוך, הרמב"ן ועוד, כולם סוברים שעושים ראש השנה יומיים. אז במציאות כולם סוברים לא רק עם קורמו, אף אחד לא חושש לשיטת הבעל המור. לא שמענו אף פעם שיש איזה אחד שביום שני של ראש השנה לא רוצה להיות בעל תוקע לברך, אומר הוא מעדיף שמישהו אחר יברך והוא ישמע כדי לחוש לדעת בעל המור, דעת בעל המור זה בכלל ותלה. או שיש אחד שלא רוצה להיות חזן בראש השנה, הוא אומר מה שמוכרח מוכרח, אבל מה שעוד ברכות לברך לפי הבעל המור זה בכלל ותלה, אז שמישהו אחר יהיה חזן אני אשמע ממנו. אף אחד לא אומר כך. לא חוששים בכלל, לא. אין מי שיכול, לפי הבעל המור ביום שני של ראש השנה חייבים להניח תפילין. מי שלא מניח תפילין זה כמו כל יום רגיל שלא מניח תפילין לפי בעל המור. לא שמענו שיש מישהו שחושש לזה להחמיר מניח תפילין ביום שני של ראש השנה. למה? אנחנו סומכים על דעת רוב הפוסקים. אז יש הנחות שבהם סומכים. יש החלטה מוחלטת בפוסקים, וזהו, לא חוששים לשיטות אחרות. בתפילין יש מחלוקת רש"י והפליטה בסדר של הפרשיות, אז בזה הרבה חוששים לרבנותם. אבל יש עוד הרבה מחלוקות אחרות, שבזה לא חוששים לשיטות האחרות. דעת הרייבת, לדוגמה. אז הוא סובר בסדר פרשיות ברבנותם, הוא סובר זה ממין המניח, לא ממין הקורא. אז אין, כי יש אולי יחידי סגולה שחושים לשיטתו. גם אני בדי רש"י, יש אפשר לעשות זה ממין המניח, אז יש חוששים לזה, אבל יש עוד, יש דברים, יש נגיד לדעת התיקון תפילין, אחד מראשי הספרים הכי חשובים של המבוא מזולשיין, אחד מהספרים הכי חשובים בהלכות תפילין. המהר"ל משבח אותו מאוד מאוד, והחזון איש מצטט את המהר"ל, שהוא היה מאוד מאוד חשוב. אז הוא סובר שבשתי הפרשיות הראשונות של תפילין, יש בכל אחת מהן באמצע רווח של פרשה. אז אנחנו יודעים, יש 4 פרשיות בתפילין, קדש, מאה כביכה, שמע והיה עם שבוע. כך לשון המשנה במלאכות כ"ט עמוד א', ד' פרשיות שבתפילין. אז יש 4 פרשיות. אבל הוא סובר שבתוך הפרשייה הראשונה בקדש לי, יש רווח של פרשה באמצע. הפרשה הראשונה זה בפרשת בו, בחומש שבועות פרק י"ג, פסוק א' עד פסוק י"ג, 10 פסוקים. הוא סובר שאחרי 4 פסוקים יש שם רווח של פרשה. צריך לעשות שם רווח, בתוך זה רווח פרשת פרשה. אותה דבר אחרי בין פסוק ד' לפסוקי. אותו דבר, אחרי זה פרשת שנייה זה שש פסוקים, שאחרי מפסוק ב' א' עד ז' שש פסוקים, הוא זוהר אחרי ארבע פסוקים, אחרי הוציאת השם במצרים ואת עבדים, צריך להיות שם רווח. ברווח שבאמצע פרשה השנייה נגמר סובר זה רווח של פרשה פתוחה, וברווח שבשנייה נגמר סובר זה רווח של פרשה סתומה, השנייה אבל רווח ודאי צריך לעשות. כעת, לפי דבריו, אם לא עושים את זה, לכאורה זה פסול. ולשיטה שאר פוסקים, אם כן עושים את זה, זה פסול. אז אנחנו רק ברוב הפוסקים. אפילו התלמיד שלו, הברוך שאמר, בהגאות כותב שהוא בהתחלה היה כותב כמור. אחרי זה שהוא ראה שהרב ברוב הפוסקים סוברים לא כך, אז הוא קיבל את דעתם בשינה, שינה את מנהגו. אבל בתיקון תפילה שלו בברוב בזיון שיים, שהיה בזמן הראשוני, והתלמיד של הרב רוטנבורקים דומני, זה לפני 700 שנה ויותר, אז הוא סובר שצריך לעשות, אז אף אחד לא חושב, כמו שמלכים תפילת רבנותם, לעשות גם תפילת כאלו. פעם הייתי במקום שעושים תפילין בית קל, יש תפילין בית קל ביישוב בית קל, אז פעם אמרתי שם איזה שיעור ביישוב, אז אמרתי, אז הלכתי אחרי זה שם לראות את המקום שעושים תפילין. אז אמרו לי כל מיני דברים שהם עושים, אז אמרו שפעם אחת הם רצו לעשות, יש ידוע שהשולחן הוא סובר שירי שמיים יניח גם תפילין דרש גם ברבנותם. מי שמוחזק בחסידות וזה, כך ידאג. אבל הגר"א סובר שאין צורך, שההלכה לגמרי כמו רש"י. אז הגר"א אמר שבכלל תרצה לחוש לכל השיטות, צריך להניח עשרות זוגות של תפילין. אז אמרו לי שפעם הם רצו לעשות את כל העשרות זוגות, שיהיה דוגמה, שזה דגם של כל הסוגים של התפילין שיש, ואחרי זה הם ראו שהמספר הרבה יותר גדול ממה שהם חשבו, זה כבר למעלה מכוחם לעשות את זה. יש המון המון מחלוקות, המון דברים, יש בחסרות ויתרות, מובן בבית יוסף בסוף סימן ל"ו, יש מחלוקת איך לכתוב, יש את המילה מזוזות, את המילה תותפות, כתוב בפרשה, פרשיות בית ג' דן כתוב תותפות, בפרשה שלא לא כתוב תותפות, כתוב, והיה לך להיות עד לך עוד זיכרון בדרך, אבל בפרשה, בשאר הפרשיות, אז כתוב לתותפות, היה לך להיות עד לך עוד תותפות בדרך, אז איך לכתוב את התותפות? עם ו', אפשר לכתוב את זה בכמה צורות, אפשר לכתוב את זה בלי שום ו', ת' ת' פ' ת', המילה בנייה, ת' ת' פ' ת', אפשר לכתוב את זה עם שתי ו', ו' אחד אחרי הת' הראשונה וו' אחד אחרי הפ', אז בצורה שנייה, אפשר לכתוב עם ו' אחד בראשון ובלי ו' בשני, אפשר לכתוב עם ו' בשני ובלי בראשון, אותו דבר במזוזות, אפשר לכתוב את זה בלי, יש פרשה ג' ו' כתוב במילה מזוזות, אפשר לכתוב את זה עם תמילה מזוזות עם שתי ו', אפשר לכתוב את זה בלי ו' בכלל, אפשר לכתוב עם ו' הראשון ולא השני, אפשר לכתוב השני ולא הראשון, אז כל אחד ארבע צורות. אז יש בה בית יוסף מובה בסוף סימן דבר שיש איזה מחלוקות גדולות גם, גם בראש מובה חלק מהמחלוקות ובקווגר בשבת מדעי המדמד בגיליון השס מביא במחלוקות אז יש מנהג היום מוסכם קבוע איך נוהגים בזה כמו שכמו המנהג שכתוב ברמב״ם ובטור בסימן למיבה וזהו כך כולם, כך כולם נוהגים זה הנוסח שיש אצלנו היום שלתותפות הראשון בפרשת בו אז כתוב אחרי הטט, אחרי הטט הראשונה, תסתכל לבני לב מחומש, לא בדקתי עכשיו הפוסקים, אבל כמה בדרך כלל מחומשים אצלם, זה כמו שכתוב הפוסקים. אז על התותפות הראשון, אמרנו בפרשה השנייה, יש ג' פ' פרשת התותפות, בהגיבי אחר, בשבב והם שבב תשבו. אז התותפות הראשונות יש שבב אחרי הטט, ואין וב אחרי הפ', ובפרשת שמה, אז אין בכלל ווים מלא תותפות. ובפרשת האל שמה תשמעו. יש וו בראשון. אז זאת אומרת, יש, במילה לתותפות כתובה ג' פעמים, אז יש לדון על שש ווים. וו אחרי ט' בראשון. ואחרי פי, ובשני אחרי ט' ואחרי פי, ובאחרון אחרי ט' ואחרי פי. אז באמצעי זה כתוב בכלל בלי, בפרשה השונה שמע ישראל, אז כתוב בכלל בלי ו'. בראשון ובאחרון, דהיינו בו' כביאך, וכשם שמע תשמעו בשתי הבעיה, אז בשתיהם זה כתוב עם ו' אחד, ו' בהתחלה, אחרי הט', אחרי הט', אבל אחרי הפי, אין ו'. סימן לזכור באיזה אם ובאיזה בלי. הפרשה שמה מתחילה בשין, אבל פרשת והיה כי ויחה מתחילה בוו. לפרשת והיה שמה תשמעו מתחילה בוו. אז בשתיהם יש וו. אבל איזה וו? יש הרי שתיים. יש מאחרי הטט ואחרי הפי, רק אחרי הטט, כי זה מתחיל בוו. אז הוו הראשונה יש, השנייה היא. אז משמע אין בכלל, התותפות כתוב בלי ואבן בכלל, והיה כביחה השם, והיה אם שמעת תשמעו, יש ואב, אבל איזה רק הראשון. אז מתוך שישה ואבים שיש לדון עליהם, שתיים כן וארבע לא. אחרי זה במזוזות. אז זה אין בפרשת וכביחה, רק בשמע והיה אם שמוע. אז בשמע כתוב המזוזות, עם ואב אחד באחרון, לא בראשון, אחרי הזין הראשון אין, אחרי הזין שני יש, והיה אם שמוע תשמעו, זה כתוב עם שתי ואבים. גם אחרי זה, גם שעוד וגם אחרי השני. אז מתוך ארבע ואבים שיש לדון בזוזות, כי יש רק שתיים, לא רק בשתי פרשיות, אז ג' כן ואחד לא. איזה אחד לא? הראשון של שמע. אז גם זה סימן לזכור. איזה חסר? והיה אם שמוע מתחיל בוו. שמע מתחיל לא בוו. אז בהתחלה של שמע, הראשון במזוזות, אחרי הזין הראשון בשמע אין. אז בלתותפות, מתוך שש ואבים, יש לנו רק שתיים. הראשון של בבייקים ביחה השם, והראשון בייקים שמה תשמעו. ובמזוזות מתוך ארבע, יש לנו גימל. החסר זה רק הראשון של שמה. עכשיו, במקרה הסביבה של זה מחלוקות. וגם בסביבה, גם בראש מדרות תפילין, ובטור בסיבה למדבר, וברב קווגר בשבת ביום ב' ברב קווגר ובראש בטור כתוב מחלוקת רק לגבי הלתותפות. והרב קווגר במחלוקת אחרת, חוץ מהרוק שמובאת בטור ובראש. אבל בתיוסף סוף זמן ואבי שם עמדי כתוב שיש מחלוקת גם בלתותפות, גם במזוזות, בקמאי ובטראי. אז נו, אז אנחנו נוהגים מנהג אחד. אחד נמצא לעשות את כל הצדדים שיש בזה, רק למחלוקות האלו הוא כבר יכול לעשות מלא זוגות של תפילין. אז אנחנו הכרענו. יש הכרעה בזה, הכרעה בכל כל בסדר, אבל בעניין זה שדיברנו לגבי נפלים צריכים קבורה מדאורייתא, זה מחלוק שלא הוכרע. כמה פוסקים גדולים שכתבו שהמחלוקת הזאת לא הוכרע. אז מילא, מה שכופים על אנשים להקל בזה, לדעתי זה שלא קדים. לדעתי זה שלא קדים, לדעתי זה דבר צריך תיקון. יש ספר חשוב של אחד מבעלי הוראה של היום, לא רוצה להגיד את הספר, בגלל שאני חושב שהוא טעה בזה, אבל אז דיברנו על זה כמה פעמים. אז ביקש לכתוב את הדברים. כתבתי, שלחתי לו במכתב. ובספר הוא כותב תשובה על זה, והתשובה לא עונה על השאלה. הוא כותב שני דברים. אחד שאוסף רשימה של הפוסקים שכתבו שאין חילוב של גבורה בנפילים. טוב, גם במכתב שכתבתי לו, הבאתי את הפוסקים האלה, הבאתי גם את הפוסקים שחולקים. כן, ואם הוא רוצה דעתו שצריך לסבוק להלכה כמו הפוסקים האלו, הוא חומר צריך להביא את החולקים ולהגיד למה הוא פוסק ככה, ובסדר. אבל אי אפשר לכפות להקל נגד פוסקים, שזה לא עוד שיטה תחולה. הבאתי שם שהרבה פוסקים מגדולי עולם סוברים שההלכה שצריך, או שלפחות שצריך לחוש לסוברים שצריך, אז זה ממש לא נכון משהו כך כתב. והדבר השני שהוא כותב מנהג ירושלים, גם זה כתבתי את זה במכתב בפירוש, שזה מנהג ירושלים, אבל זה לא מנהג מדורנו. זה מנהג מכמה עשרות שנים, מסומכים כנראה על ספר גשר החיים, אני לא יודע אם מתכוון שיסמכו עליו, אבל הוא מה שהוא כותב, אבל מה שסומכים על הספר הזה יותר מאשר הספרים, זה רק בגלל שהוא הכי מוסמך יחסית להגיד מנהגי ירושלים, ופה הוא כותב בפירוש, המנהג היה לא כמור, המנהג היה להחנום בזה אפילו במקום של סכנת נפשות, והוא כותב על זה שלדעתו טעו בזה, שלדעתו אפשר להקל בזה, אני לא יודע אם בכוונתו להקל אפילו כשאין חשש סכנה, זה אני לא זוכר שבת הלשון שמה. אז כל מיני, זה סומכים להקל שהוא בעצם את זה, נגיד מעל ירושלים, נגיד פוסקים, אז דעתי, מי שבידו לתקן את הדבר, שידע, מקווה, כל מיני שמכאן ועלה, לא יהיה שום הפלות שכולם ילדו לדעות בריאים ושלמים, אבל יש את זה בתפילה של כהן גדול ביום הכיפורים, בנוסף לסידור כתוב, שלא תפיל נשק ומתנה, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל זה מתפלאים בפירוש על זה בתפילה, שמצטטים את הכהן גדול ביום הכיפורים, בהיכל, אחרי שהוא מקטיר את הכתובת. באמת יש, נדמה לי שאולי הדרת שואל את זה, אני זוכר, בגמרא בבבלי יש את הנוסח של התפילה, ובתלמוד ירושלמי גם יש את הנוסח בתפילה, ובשניהם לא כתוב את הדבר הזה. אז מאיפה ידעו במחזורים להכניס את זה? אז אולי זה עבר במסורת איש פי איש, עד לזמן שהכהנים גדולים. אבל זה מנהג ידוע שהם מוסיפים את הפרט הזה, לא יודע, בכל הקהילות, אצל ספרדים ודאי, אני חושב שבכל הקהילות מוסיפים את הבקשה הזאת, זה דבר חשוב מאוד, אבל על כל מיני מה שהיה, אז ודאי שהיה נכון, של לסדר, או לסדר שלכולם יחזירה הכי טוב, לסדר שכל נפל קובעים בו ביום, אבל גם אם את זה יש איזו סיבה של קושי, אבל לפחות שמי שמבקש, אז ודאי לעשות לו כך. זה לא, אם צריך לזה עוד כוח אדם, עוד זה, יש מספיק כסף לחברה קדישה לקחת עוד אדם בעל תפקיד שזה יהיה התפקיד שלו. אבל כמו שאמרנו, העיקר להתפלל שבקו האלה יהיו כל ההבלדות שלמים ובריאים, שיהיו זכועת בעיה וסבודה עבור שבת תמיד. עכשיו נחזור לנדר להמשך הפרשה. אגב, קראנו במסכת מסמכים דף קוף את המחלוקת עם אלי תמה זה רשות וחובה. אז אחד, יש, בסוף הגמרות יש פירוש שנקרא פירוש הרשש, שמואל שטרס, היה גאון גדול, כתב פירוש על השס, משהו, כל דף כמעט יש בשס, יש. אז אחד ניגש פעם לסטייפולר זצ"ל, זה אבא של הרב קניבסקי מבני ברק, נפטר בחודש אב של התשמ"ה, לפני עשרות שנים. אז אחד נכנס לו פעם ואמר לו שעל כל דף בשס יש רשש, כי לך בהתפעלות. אמר לו סטייפולר, אז זבוך עם דף קוף, אין רשש. אבל יש עוד דף אחד עם בשס שאין עליהם רשש, יש ספר זיכרון בשם באר רוי, לזכרו של רב רפאל כצנלבוגן זצ"ל. יש שם דברים מאוד חשובים, יש שם בפרט דברים מאמרי דיסקין ומאבא של מאמרי דיסקין. כל פעמים יש שם כמה מאמרים מרב רפאל כצנלבוגן. אז הוא כתב שם רשימה של הדפים בש"ס שאין עליהם רשש. עכשיו נחזור לפרשת תימור. בהמשך הפרשה יש לנו את מצוות העומר. גם המצווה של קציר העומר והקורבן של העומר, וגם את המצווה של ספירת העומר. זו מצווה חשובה מאוד מאוד. היום התחלנו את החלק האחרון של הסדרה, אני מתכוון לומר אתמול, שהיה מספר 25, זה בדיוק האמצע של הספירה, 24 מכאן ו-24 מכאן, היום 25 באמצע. היום שכבר ספרנו 26, אז כבר אנחנו מוחזים בחלק המאוחר יותר של הספירה. והספירה, יש בה בחינה של הכנה, כתוב בספרים, לחג השבועות להכין את עצמנו למתן תורה. עיקר הכנה למתן תורה, ההתמדה בתורה. יש הרבה דברים שצריך להכין את עצמו, אבל עיקר הגדול, ההתמדה בתורה. אי אפשר לתאר כמה הזכות הגדולה של ליבוי לימוד התורה. יש ספר מגיד מישרים של רבי יוסף קאו זצ"ל, מחבר שולחן ערוך, בבית יוסף. אז זה הספר, הספר ייחודי מאוד. היה מלאך שאומר לו סודות התורה ודברי מוסר. והוא כתב חלק מזה בספר. הרב החידה כותב שהחלק שהבית יוסף כתב זה חלק קטן מאוד ממה שנאמרנו. והחלק שהגיע לידינו לדפוס, זה חלק קטן מאוד ממה שהוא כתב. על כל פנים, אז יש שם במוסר לאורך כל הדרך. הנושא המרכזי שהוא מדבר איתו זה לא להפסיק רגע אחד מלימוד תורה והדבקות מה שמדברך. כמובן לא מדבר על הפסקות כמו שלנו, מדבר היה על הפסקות מאוד מאוד קטנטנות, וגם לא הפסקה גמורה, רק לא מספיק שקוע בתורה ודבקות, אבל בכל אופן, מזהיר אותו לאורך כל הספר הזה, וכותב לו דברים נשגבים, כמה גדול המעלה של מי שמשתדל להיזהר בדבר הזה. כל הזמן, כל הזמן, לעסוק בתורה ובקרבת השם. והוא אומר לו שמה, שהסיבה שהיום התורה לא חשובה כל כך בין הבריות, כי הצדיקים לא עושים מספיק מופתים. בדורות קדמונים היינו עושים הרבה יותר מופתים, ניסים ונפלאות. יש ספר חיי עולם של הסטייפלר זצ"ל, אז בחלק א' קרוב לסופו הוא אסף רשימה ענקית, אני חושב למעלה ב-150 סיפורים מהבבלי והירושלמי, אולי מאוד מקומות בחז"ל, שעשו התנאים והמוראים עשו ניסים ונפלאות למעלה מהטבע. יש במהדורה החדשה של חיי עולם, שנתפס בשנים האחרונות, הם הרחיבו את זה, דיינו, הוא כתב כל סיפור ממש ממש בקצרה. והם כתבו כל סיפור, העתיקו למטה את כל הסיפור מהגמרא. זה מלא מלא סיפורים. ואומר, על ידי זה היה בעולם חשיבות לתורה. והיום, שנתחסרו המופתים, יש פחות מופתים, אז נחסר החשיבות של התורה ולהבריאות. גם בחזון איש, בספר שאני יורד דעה, בסימן בית סבקנן דנזיין, הוא כותב שבימינו הסיבה שנתבעתה אמונה ביחס לדורות קודמים, זה שנתבעתו הניסים והנפלאות. כך דבר שם בחזון איש. על כל פנים, אז הוא כותב לו הרב יוסף קארו זצ"ל כותב בשם ההוגית, למה באמת התבעתו מופתים? הוא אומר, כי בדורות קודמים היו מאוד זהירים החכמים לא להפסיק רגע מללמוד תורה, לא להפסיק רגע מהדבקות בהשם. והיום אפילו החכמים, חלקם הגדול, פחות נזהרים בזה. זה קשה, זה לא שסתם מזלזלים, זה מאוד קשה כל הזמן, בלי הפסקה, זה ממש לא קל. אז הוא אומר, זה גרם שהתבעתו מופתים, כי הרצף של התורה והדבקות זה מה שמביא את המופתים. שמעתי כמה פעמים רבי יצחק כדורי זצ"ל, עיקר הדבר לעשות מופתים למעלה מהטבע, תלוי בשני דברים. להתמיד חזק חזק בתורה, וקדושת המחשבה. הוא אמר, יש הרבה אנשים שמצד ההתמדה בתורה,
יש להם מספיק התמדה כדי לעשות מופתים. הסיבה שלא מצליחים, זה שחוסר קדושת מחשבה. אמר, זו שהוא מתכוון שהם רשעים ורוצים חס וחלילה לחשוב דברים לא טובים. לא, אנשים זהירים. אומר, אבל לא מספיק נזהרים, אבל לא יודעים עד כמה זה חשוב. אנשים שרוצים רק להיות צדיקים, רוצים רק לעשות טוב, אבל לא יודעים עד כמה קדושת המחשבה זה דבר גדול. זאת אומרת, אם היו יודעים כמה זה גדול, והיו יותר נזהרים בזה, היו עושים מופתים. יש בתוספות נושא מצוטט, דף כ"א עמוד א', הם כותבים, סתם תלמיד חכם, תורתו אומנותו, ועוסק בה, ומהרהר כל שעה בתורה, ואינו הולך 400 בלא תורה. אנחנו רוצים בתוספות שהמציאות היה זמן חזק, שסתם תלמיד חכם, תורתו אומנותו, ועוסק בה, ומהרהר כל שעה, ואינו הולך דלת אמות בלא תורה. נכון שזה לא קל, אבל אדם צריך לחפש עצות. יש כל מיני עצות, כל אחד. יש כאלו שהיו עושים, לומדים איזה כמה פרקים של משניות בעל פה, וכשהולכים ברחוב חוזרים על זה, או במחשבה או בדיבור. יש כאלו שלפני שהולכים מעיינים איזה קושייה חמורה, שככה ראש על תפות וזה. כל אחד, לפי המשיכה שלו, בא יותר, מושך אותו לשקוע בלימוד. האם על ידי בקיאות של שינון, או על ידי שקיעה באיזה סוגיה חמורה. גם כשאדם הולך לישון, מאוד חשוב להשתדל, כל אחד לפי אותו, לישון מתוך דברי תורה. חוץ מהקריאת שמע של המיטה, לקחת איזה ספר, לעיין, ללמודו, לרדם איתו דברי תורה. אפילו אם קשה לו, אז לפחות סיפורי צדיקים, שלא דברים ההפך מזה. וכשאדם קם מהשינה, מיד, הכי זריז, להגיע, לברך בקוד התורה, ולהתחיל כבר ללמוד. כמה שיותר מוקדם. יש לפי דעת השולחן ערוך, לחשוב בדברי תורה, מותר אפילו לפני ברכות התורה. מי שלא יקבע שולחן ערוך, וזה מיד שמתעורר, מתחיל, אומר מודה אני, מיד לחשוב בדברי תורה. הגר"א חולק אומר שגם לחשוב בדברי תורה אסור בברכות התורה. אז נזדרז כמה שיותר מהר לברך ברכות התורה, ולהתחיל להיות שקוע בלימוד. כמה שיותר, אנחנו אומרים בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומה ולילה. למה אומרים את זה דווקא בלילה בקריאת שמע שלו? כי הוא היה צריך לברכות קריאת שמע לפני ערבית בשחרית. אצל רוב העולם, רוב הלימוד זה ביום. אז שיגיד, נגיד, באהבת עולם של הבוקר, להגיד, כי הם חיים בגופה ונגיעים בלילה. התשובה, בגלל שהזמן שהכי צריך שמירה להיות שקוע בלימוד זה כשאדם הולך לישון. אז הוא משאיר את הסידורים לסוף היום וכך זה, ואז היה הרבה לו פינת הצל, היה אומר, יש ברוכי ישיבות. לומדים כל היום בהתמדה, אבל מוכרחים קצת להתאוורר. אז מתי עושים את זה? לפני שהוא ראשון, פטפטים, בדיחות, כך וזה, אומר, זה טעות גדולה, אבל שיעשו את זה בזמן אחר. כי הנשמה בלילה עולה לשמיים, ולאן היא עולה, זה תלוי במה האדם עשה ביום, אבל באופן מיוחד, זה תלוי במה האדם עשה לפני השינה. לא עזרנו מהזמן שלפני השינה צריך להיות הכי זמן קדוש. מה אומר איזה שאדם יכול לזכות? שעולה הנשמה שלו בלילה, לעלות עם תפילת הדרכייה, ללמוד שמה ואפשר ללמוד שם בשעה אחת, מה שקורה שם ב-80 שנה. אז בן אדם אמר, אני יודע, אף פעם זה לא קרה לי. אז הוא אמר, שיש כאלה שזה קרה להם. כשהנשמה חוזרת, אז בדרך זה נלקח ממנה. הוא אומר, אז אם ככה זמן תגיד, מה הוא הביח? לא. הוא אומר, זה תועלת גדולה מאוד לנשמה. זה תועלת גדולה מאוד לנשמה, אפילו אם הוא שכח, זה משפיע אור עליון מאוד מאוד קדוש על הנשמה. ויש גם מצד שני, יש בספר תרי עשר, כתוב, בספר מיכה, הוי חושבי אבן ופועלי רע עד משכבותם באור הבוקר יעשוה כי יש לאל ידם נחמדו שדות וגזל ובתים ונשאו ועשקו גבר וטוב איש ונחלתו. מה כתוב פה? אני חוזר בלי נדר את הפסוק הראשון שקראנו. הוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם באור הבוקר יעשוה כי יש לאל ידם. אז יש פה שתי שאלות. אחד, מה זה אומר? אוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם. הם מתכננים בלילה לעשות נושאים ביום. הוא לא מדבר פה על סוג עבירות שאדם עושה לבד בלילה. הוא כותב, באור הבוקר יעשוה כי יש לאל ידם. אז בלילה, הם לא... יעשוה, לא חוזר, הוא אומר יעשוה. הוא מדבר על הרע שהוא אמר קודם. אוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם. באור הבוקר יעשוה כי יש לאל ידם. אז איך הוא אומר שהם פועלים את הרע במשכבותם? הם רק מתכננים. דבר שני, מה זה באור הבוקר יעשוה? כי יש לאל ידם. ודאי, כל דבר שאדם עושה, הוא יכל לעשות אותו. ראית פעם אדם עשה משהו שהוא לא יכל לעשות. כל דבר, אתה שואל אדם, אתה רואה אדם שיושב, יכול לעשות כך וכך, הוא לא יכול לעשות. לא יודע, אדם משער. אבל אם אתה רואה אדם, כמה עשה, ברע, בניין של שבע קומות. אבל הבן אדם הזה יכול להיות בניין של קומות, עובדה, הוא בנה. מה הכוונה של הפסוק? יש פה דבר נורא מאוד. כמו שאומר האריז"ל, כך יש מפרשים. כמו שאומר האריז"ל, שאדם יכול בשינה לעלות למקום גבוה, ללמוד שם תורה, ואם אחרי זה הוא זוכר את זה, אז הוא יודע יותר מכל מה שלמד בחיים מפעם אחת, אם הוא זוכר, ואפילו הוא שכח, זה לו כוח גדול בתורה לכל החיים. אותו דבר מצד הרע, הנשמה יכולה ללכת למקומות רעים, שהוא מקבל כוח רע. זאת אומרת, אוי חושבי אוון, פועלי רע על משכבותיו. במשקת שהוא, לפני השינה הוא חושב אוון, ואז על משכבותיו זה כשהוא יושב, הוא פועל רע, הוא מקבל כוח שלילי, הוא מתחבר בסדרה אחרה, שהנשמה הלכה למקומות לא טובים. ואז באור הבוקר יעסוק כי יש לי על ידיו, אתמול הוא לא יכל לעשות את זה. אתמול עוד לא היה לו כוח לעשות את זה, הוא רצה, הוא לא יכל. אבל ביום אחרי זה שבשינה רחמנה לצד, הוא קיבל את הכוח, אז זה באור הבוקר יעסוק כי יש לי על ידיו. נורא ואיום. אז לכן אדם צריך להשתדל כמה שיותר את הזמן שלפני השינה לקדש, כדי שיקבל כוח חיובי. יש הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף ט"ז עמוד ב', אפילו על... גדולי החכמים, הקדמונים. אומרת הגמרא, שרב לזר בתר במסיים פסוטי המערכי, יהי רצון לפניך השם לוקן שתשכן בקורנו אהבה ואחווה, ושלום ורעות ותרבה גבולנו ותלמידים. נציאת שופנו אחרית ותקווה ותשימו לגן וגדן תקנו ואומרתו ועצות ועולמך ונשכים ונמצא איחול לבבנו להיראה את שמך תבוא לפניך כבר אז בנפשי לטובה בואו פה סוגיה שכל פעם שהוא גמר 18 הוא היה אומר את זה כמו שאנחנו אומרים אלוקיי ניצור משהו כמו שאפילו לפני איום רצון היה אומר את כל זה אז אחד הדברים שהוא אומר ונמצא ונשכים ונמצא איחול לבבנו להיראה את שמך ונשכים ונמצא איחול לבבנו להיראה את שמך. אומר רש"י. מה זה מנשקים ונמצא איחול לבבנו להיראה את שמך? שלא יתגבר עלינו יצר הבירור הלילה לסור מאחריך ביום, אלא כשנשקים בכל בוקר נמצא לבבנו מייחל לך. אומר רש"י, יש אדם, הלך לישון קם בבוקר, פתאום תופס לו איזה חשק עצום, מייחל להשם יתברך. ויש חסר אליה ההפך, אז זה תמיד מה קורה בשינה. אני אומר שאני מתפלל על זה, שלא יתגבר בצרה בירור הלילה, נסום אחריך ביום. אלא כשנשקים בכל בוקר, נמצא לבבנו מייחל לך. וחז"ל תקנו את המרכז לבפיל, שלפני השינה, זה ברכה שכתובה בגמרא ברכות סמך ובית כתוב, שאומר ברוך המפיל, דעת רוב מסכים ואומר שום מלכות ברכותה שלו כן מלך העולם. ברוך המפיל חבלי שינה על עיניים דומה על אפפיים. ומאיר לישון בת עין. יהי רצון בפניך, השם לא קיים ששמיע לשום ותן חלקי בתורתך, אתה ילד ומדי מצווה ולגלד די עבירה ואת ילדי חטא ולא לדי עבוד ולא לדי מציון ולא לדי מציון. שלום יצר הטוב ואת שלום יצר רב ותצא בן פן ירם וכל העיר רעים. ואז נולי לך למות רעים ואורים רעים ותן תשת לבעל פניך ואיר אליי פן ישן למוות. ברוך אתה השם המאיר לעולם כולו בכבודו. אז יש פה שאלה, מה זה אומרים? הוא מאיר לישון בת עין. זה צריך לב רק שקמים. אז אפשר לפרש ומתכוון שהוא רוצה שמבקש עכשיו שהוא יקום לשנות. אבל יש פירוש שהוא ירשון 200, שבשינה הוא יאיר לישון 200, לראות שם בשמיים דברים, אורות גדולים. ובפסוק שקראנו במיכה על הצד השלילי, אז אחרי הפסוק הזה כתוב, אז אור בלי לרשום את הפסוק, אוי ראש ואבינו פועלי רע על משכבותם, ואור הבוקר יאספו כי יש לאל ידם, וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ואשקו גיא ורובתו ואיש ונחלתו. כך הלשון של הפסוק השני, אחרי הפסוק של הקודם. וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, ואשקו גדר וביתו, ואיש ונחלתו. יש לגמרי הרבה מסרת גיטין על הפסוק הזה, דברים נוראים, שזה מדבר על סיפור שיש לנו שהחורבן של בית המקדש, שעד היום אנחנו כל כך בצער וסבל מזה, זה כתוב בפסוק. העבירה הזאת כתובה בפסוק הזה. זאת אומרת, הגמרא בגיטין דף י"ח עמוד א', זה הסיום של אגדות החורבן. אגדות החורבן נופלים בנ"ו עמוד ב', בנ"ה עמוד ב', סוף עמוד ב', אחרי זה נ"ו ונ"ז ונ"ח עמוד א', זה הסיפור האחרון. כמעט האחרון. אומרת הגמרא, אבא אבי דבר הרב בית הכתיב בפסוק במיכל בתחילת מגבל בשכם קודם והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו זה החצי השני של הפסוק כתוב שמה ב... וכבדו שדות וגזלו ובתים ונשאו והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו אז אומר על החצי השני של הפסוק לחמש מילים וזה עשר מילים פסוק אז על החצי השני אומר אמר רב יהודה אמר רב מה היא נכתיב והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו רחמנא ליצלן רצה לקחת לרב שלו את האישה זה לא הרב שלו פה בבואה בגמרא זה לא היה רב של תורה בשולי הדנגרה הזה אבל הרב שלו היה נגר והוא היה תלמיד שלו עוזר לו וככה מתלמד להיות נגר מומחה כך בגמרא גם רב של מקצוע גם נקרא רבו אז מה מעשה באמר רבי יהודה אמר רבי יכתיב השקו גבר וביתו ואיש ונחלתו מעשה באדם אחד שנתן גם באשת רבו בשולי הדנגרה הזה פעם אחת צרח רבו ללוות אמר לו התלמיד שגיע לשניך אצלי ואלוונה שלח לי שאני אתן את הכסף שגיע לשתו אצלו ושהיה איתה כמה ימים ולא לא, 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 לא נתן לה לחזור הביתה קדם הוא בא אצלו אז הוא בא לפני שהיא חזרה הביתה הוא בא אצלו ואמר לו אז אמר לו הרב לתלמיד הנגר לעוזר שלו האישה שלו שלח אליו בשביל להביא את ההלוואה אחד אמר לו לא הייתה שיקר אמר לו אני כבר תיילת אני בא מיד נתת את הכסף של ההלוואה והיא הלכה אבל שמעתי שאחרים התעסקו איתה בדרך היא התעסקה עם אחרים, נכשלה אז הוא נפעל על הגר לשמוע את זה והעוזר שלו היה מאוד נאמן אליו הוא היה תמיד, הוא היה אצלו על האיש הכי נאמן לו אז אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, אם אתה שומע על ההצעה שלי, תגרש אותה אמר לו, לא, התחייבתי לה כתובה מאוד גדולה בחתונה אז אם היה לו ראיות גמורות שנכשלה אז פותר אותו מהכתובה אבל פה אין לו ראיות, הוא סומך על ההוא במאה אחוז ובאמת הוא לא נאמן אז אמר, אז על מה אני אעשה? אני אעשה לך את זה. הוא היה שיר יותר גדול ממנו, כמו שהוא קודם רצה לקחת ממנו הלוואה, איך אומרים לנו, איזו ירושה גדולה או משהו. אז אמר לו, אני אעשה לך, ותן את הכתובה. אז הוא הלך וגרש אותה, והלך הוא התלמיד והתחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו של הנגר לפועל לעוזר שלו, ולא היה לו לפורו, אז הוא אמר לו, טוב, תראה את החיל הזה, אמר לו, לא, 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 אתה חייב, חייב זה, אתה אז עכשיו, לא, אתה תהיה עבד של תקופה, נגיד הוא חייב לו 1,000 דינרים, עבד לחמש שבועות עולה 1,000 דינרים, אתה עכשיו עבד שלי 500, אם לא, אני הולך להפעיל את השלטון, לא נגיד לך. לא היה לו ברירה, אז הוא בא. והיו הם יושבים, העוזר עם האישה, ואוכלים ושותים. הוא היה עומד ומשקיע להם, אם לא לך תביא זה, לך תביא זה, כל מה שהם רוצים. והיו דמעות נושרות מתוך עיניו, ונופלות בכוסן, הדמעות שלו מהצער, זה היה אשתו, פתאום תראה מה קרה פה כל הסיפור. ואותה שעה נתחתם גזר דין. על הזה, הגלות והחורבן בית המקדש והגלות של עם ישראל, היה בגלל הסיפור הזה. ואב מילה על שתי פתילות בנר אחד. מה שממש בנר אחד על איסור אשת איש. משמעות הדברים פה, שאפילו אם באופן הראשון, אפילו אם אחד יבוא ויגיד שהגט באמת חל והיא לא הייתה אשת איש, יש לדון אם זה דיוק במוסלים איך לפרש את זה. בכל מקום כל האכזריות המושחתת הזאת, על זה היה זה. אז זה הפסוק הזה, שעליו הגמרא אומרת את זה, ובזה מסתיים ההגדות של החורבן, אחרי 2.5, יותר מ-2.5 דפים, שמסופר דברים נוראים, מה עבר על עם ישראל. כל זה, כל מה שקרה, היה על זה. יש פה, רוצים רק להבין על איזה דברים נוראים שהיה. קצת נקרא בלי נדר. אומרת הגמרא, גדה בחורי אף כל קרן ישראל אמר רבי זעיר אמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן אלו 80,000 קרני מלחמה שתכנסו לכך ביתר היה עיר גדולה שקראת ביתר בשעה של חדוע והרגו בה אנשים ונשים וטף עד שהלך דמן ונפל הים הגדול שם התומה הקרובה הייתה הייתה רחוקה ואף על פי כן הלך אדם כל כך הרבה דם היה כזה הלך לים הגדול הייתה מילטניה רבי עזר הגדול אומר שני נחלים יש בבקעת ידיים אחד מושך אלך ואחד מושך אלך שאמרו חכמים שבכל אחד מהם הרוב היה דם במתנית עתנו שבע שנים בצעו עובדי הכוכבים את קרמל מדבן של ישראל ולא זבל. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בבקעה הזו הרג נבוזרדן רב טבחים 211 ריבו. ירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת. עד שהלך דמן ונגע בדמות של זכריה, כי אבא שלו אמר בן נגעו. אני לא יודע, הסיפור של ביתר נכון זה מחובת בית שני, ונבוזרדן זה בבית ראשון. ואני לא יודע, מה שכתוב פה שעל זה נתחתם זר דין, אם זה היה בבית ראשון או שני, זה אני לא יודע. אבל בשניהם היה אסונות נוראים. אסונות נוראים. יש דבר נורא, זכריה הנביא, איך נהרג? אז כתוב שם בספר דברי הימים, הסיפור של הריגת זכריה הנביא, זה כתוב בספר דברי הימים, בספר מלכים, כי במעט זה לא כתוב, בדברי הימים. עכשיו כתוב שהרגו אותו במצוות המלך יואש. יואש היה ממלכי בית דוד. היה דוד המלך, אחרי זה שלמה, אחרי זה רחבעם, אחרי זה אביאם, אחרי זה עשה, אחרי זה יהושפט, אחרי זה יהורם, אחרי זה אחזיה, אחרי זה היה הפסקה שהתליה מלכה איזה זמן, היא הרגה הרבה ומלכה, תליה, זה, אחרי זה היה יואש, אחרי זה היה אמציה, אחרי זה היה עוזיהו, אחרי זה היה יותם, זה היה דוד, אחרי זה שלמה, אחרי זה רחבעם, אחרי זה אביאם, אחרי זה עשה, אחרי זה יהושפט, אחרי זה יורם ואחרי זה אחזיה, זה שמונה ראשונים, אחרי זה בשמונה שאחריהם, אז הראשון זה יואש, ואחרי זה אמציה, ואחרי זה עוזיהו, ואחרי זה יותם, ואחרי זה אחז, ואחרי זה חזקיהו, אחרי זה מנשה, ואחרי זה עמון, אז עוד שמונה זה 16. המלך השבע עשרה היה יאשיהו. המלך השבע עשרה היה יאשיהו, ואחרי זה היה בנים שלו ונכד שלו. עד שבע עשרה זה היה מלך, בן אחר בן, אחר כך זה לא לגמרי המלך, היה קודם הבן שלו יהויכין, ואחרי זה אח שלו יהויקים, שגם היה בן של יאשיהו, אחרי זה הבן של יהויקים, יהויכין, הייתי הראשון, היה יהואחז, ואחרי זה בני יאשיהו הראשון היה יהואחז, אחרי זה יהויקים, אחרי זה הבן של יהויקים, יהויכין, ואחרי זה אח של יהויקים, הדוד של יהויכין, זה צדקיהו שבזמנו היה חורבן. זה ארבע צאצאים של יאשיהו, רובם בנים ואחד נכד שהם הלכו ב-22 וחצי בערך שנים האחרונות שלפני החורבן. על כל פנים, אז יואש היה המלך התשיעי למלכי דוד. והתליה הרגה את כל זרע הממלכה. ואז הוא נשאר, הציל אותו, אחותו הצילה אותו, יהושבעת הצילה אותו, ושמרה עליו וזה. וכשהוא היה בן שבע שנים, אז יהוידע הכהן שהיה צדיק גדול, אז הוא המליך אותו וטיפל בכל העניינים לטובתו, עזר לו, וכל העניינים שלו עזר לו כל הזמן. ואחרי זה, והוא היה צדיק בזמן חיי יהוידע, אחרי זה כשיהוידע נפטר, אז התחילו העבדים שלו להרשיע אותו, ואז אחרי זה כשזכריה, שהיה בן של יהוידע, הוכיח אותם ביום הכיפורים שחי בשבת, והוא כזה, אז היה, אז עבדי יואש, במצוות יואש, הרגו אותו. ועל זה היה אחר כך עונשים גדולים מאוד. אבל יש דבר פלא. בגמרא ביבמות נותנת לנו באמת מבואר שמנשה הרג את ישעיהו. ומנשה היה נכד של ישעיהו. כי חזקיהו המלך, אבא של מנשה, היה החתן של ישעיהו המלך. כך מבואר בגמרא במערכות דף ט' עמוד א', דף י' עמוד א', תחילת העניין, ובגרסה של יעקב יותר בשלמות. אז מנשה היה נכד של ישעיהו והרג אותו. וכתוב גמרא בסנהדרין ק"ד, באמת זה היה עבירה נוראה מאוד, שהרבה אי אפשר לתאר מה שהיה, זה כתוב בשמיים. על כל פנים, אז כתוב בגמרא במגילה יהודה מ"ב, הסוטה יהודה מ"ב, שאמוץ ואמציה היו אחים דיים, אמציה מלך יהודה, הבן של יואש, ואמוץ, האבא של ישעיהו הנביא, היו אחים. זאת אומרת שישעיהו ועוזיהו המלך היו בני דודים, והסבא של שניהם היה יואש המלך. אז יואש לא זכר את החסד של זכריה, היה כאילו כמו בן של אבא שלו, כי יהוידע המלך היה מי שהמליך אותו וכל הדברים עשה עבורו והכל, והוא שלח לנו את זכריה, ואז נכד של יואש, שזה ישעיהו, והיה נכד של המלך יואש, נכד שלו, בנשה, הרג אותו. או שחסרי הזה, שהיה עמדו של יון או שזה, אבל יש פה, היה כאילו איזה בחינה של מידה כנגד מידה, שמה שיואש עשה לאדם שהוא כמו מעין אבותיו, משפחת אבותיו, ואחר כך בצאצאים שלו, אבל קצת קרה. ויש את ההפטרה של השמיים כיסים בארץ אדום רגליים, זה ההפטרה שקוראים אותה בשבת ראש חודש, קראו את זה עכשיו בשבת, היה בית ראש חודש יער, היה בשבת, אז קראנו את ההפטרה של השמיים כיסים בארץ אדום רגליים, זאת אומרת בפרשת תזריע מצורע, קראנו את זה, אז כתוב, יש תוספת של תרגום של ישעיהו, רש"י בתענית דף כ"ו, תחילת עמוד ב', מביא דברים משם, אז יש ספר של תוספת תרגום, זה נתפס מכתב יד על ידי החוקרים, אני יודע שהרב קניאבסקי גם כנראה משתמש בזה, זה ספר שיש שם הרבה דברים מעניינים לי, זה מחז"ל כמובן, אז כתוב שם שאת הפרק הזה, השמיים כיסים בארץ אדום רגליים, אמר ישעיהו הנביא ביום שמנשה הכניס צלם להיכל, ואז מנשה הרג אותו באותו זמן, זאת אומרת, הוא אמר את הפרק הזה כתוכחה על מה שעשה מנשה, ואז מנשה סיבב את ההריגה שלו, כל הסיבוב שכתוב במרבי ומודף את זה במובן. נסיים בלי נדר, דבר טוב מתוך ההפטרה הזאת. מדי חודש וחודשו, מדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. שנזכה במהרה לדבר הזה, בניין בית המקדש. נזכה, ספר ישעיהו מלא בהרבה הרבה ישועות. יש גם דברים של תוכחות קשים, אבל גם הרבה ישועות. אנחנו מקווים שזה התחלנו קרוב לתחילת השיעור, דיברנו את הפסוק שכתוב בישעיהו פרק ל"ח, ולכן יחכה אדוני לחננכם, לכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט אדוני אשרי כל רוחנו. שום ארון ביניכם, ראו מבר אלה, המוצאים במספר צבא, בכולם בשם קרא, ברוב עונים ואמץ כוח, איש לא נהדר, שכל העם ישראל יחיו, ובבריאות שלמה, ויתבטל כל הגזרה, נזכה למדינת במדינת ואומרים, מיד משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.